ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו ינון מגל וברק סרי.
כן, בוקר טוב חבר'ה, להתעורר. עכשיו מתחיל לכם היום, כל אלה שנרדמו לי פה בשמירה, הלו.
מה יהיה, ינון? מה יהיה? מה? כן. למה אתה עושה לי את זה? למה כן, אתה סרי, עושה מה? לי את
שקיבלתם
זה?
שקיבלתם 14 בתבלה 12, על זה אתה מדבר?
למה אתה עושה לי את זה?
הירידה ברייטינג של תבלה 12?
6.9%, ואנחנו הולכים ומתרחקים מהיד הנחשף.
למה? זה שיפור מאתמול. זה שיפור מאתמול.
6.9.
תראה את המגמה, המגמה היא חיובית.
תבין, יש חגורים, יש אור בחוץ, ויש חושך, ממש מכת חושך ברייטינג. 6.9% רייטינג. אינוני, אני התערבתי איתך על הרייטינג, והתווכחתי איתך שלא תגיעו לדו ספרתי ממוצע. זה הולך ומתרחק, אתה יודע מה, אני כבר מתחיל להתפשר איתך, תגיע ל-7%, תן לי 7%, תן לי משהו.
אתה יודע מה אתה מזכיר לי? אתה מזכיר לי את בן כספית, שלפני שנתיים הוא אמר לי, יש לך 1.5% רייטינג. ואמרתי לו, ואמרתי לו, בן צ'וק, זה משקר, יש לנו איזה 3-4, אני מדבר איתך לפני שנתיים וחודשיים. שנייה, צרי, תן לדבר, שנייה, תסקט. לפני שנתיים הוא אמר לי, יש לך 1.5% רייטינג, אמרתי לו, בן צ'וק, הוועדת המדרוג זה לא נתוני האמת, אבל גם בנתונים האלה אנחנו על 3-4%. עכשיו, כן, אנחנו עומדים ששבוע שעבר היה דו ספרתי, כן, ותשע משהו באותו שבוע, ואתה בחנוכה מודד כשתבלה 12 מגיעים ל-14.
זה עצוב מה שהולך כאן עכשיו, באמת חבר'ה, אני אומר לכם, זה עצוב.
לכן אני אומר, בוא נמתין.
רציתי לבוא הבוקר, כמו גם אתמול, כמו היום, לבוא ולפרגן ולהגיד מילה טובה לינון ולהגיד לו הנה אנחנו קרובים ליד דו ספרתי לפטריוטים, אז עכשיו הרצפה עקומה בוועדת המדרוג, ואמרתי לי בן לפני שנתיים, ואמרתי עזוב די, יש כאן בעיה, ואני אמרתי לך אתמול בתור באמת אני בא כאן עם באמת עצות מועילות למען העניין, יש בעיה.
אז למה היה רק 14% ל-12? למה היה לערוץ 12 רק 14%?
הכוכב הבא אתמול מולכם היה 16.8.
נמוך.
משחקי השף, ערוץ 13.
היה גמר.
10.6%.
זה גמר של ריאליטי? 10%? זה גמר של ריאליטי?
אתם כתף עם יהיה טוב, עם באמת הסרט המזעזע אתמול על הנפגעת של אייל גולן, אבל בוא, אתם
5-9, למה אתה לא אומר? תגיד, היה בערוץ 1-5-9.
ואתם 6.9.
אבל החדשות, שנייה, אבל סרי, אבל החדשות של 12 ירדו מאוד, 14-3.
למה ארדו? זה המספרים שהיו.
לא, זה מאוד נמוך.
היו כאן פיקים של תקופת המלחמה, שהיו 19 ו-20 ו-21.
נמוך מאוד.
והיו שעתיים חדשות. זה המספר ממוצע
לחדשות. יש לי הצעה. בוא נעבור את חנוכה ונראה, בסדר?
נעבור את חנוכה ונראה,
בסדר?
העניינים מגיעים, הגיע הזמן לרי ארגון בפטריוטים, אולי צריך להחליף חברי פאנל.
יכול להיות, יכול להיות.
אמרתי לך, אם הייתי יכול, הייתי מגיע אליכם,
אתה מגנט רייטינג ידוע.
יפה, ואם הייתי, אני,
בגלל זה כמה אתם בבוקר, 4%?
מבטיח לך,
כמה אתם בבוקר?
היום אני מופיע למשל, הופעתי בבוקר, אני מופיע אצל קרן מרציאנו, בשבע, אז אנחנו נבדוק מחר את המצרפי שלי, גם בוקר, אני גם בוקר, גם ערב כבר, אני מבלבל את זה, גם בוקר, גם ערב, ביחד, אני פי שתיים ממך. אבל עזוב, בוא נדבר זה.
בסדר.
תשמע.
זה השורה התחתונה, שאתה פי שניים רייטינג ממני. זה השורה התחתונה.
אתה יודע מה הפתרון?
זו השורה התחתונה.
אמרתי לך, אם יכולתי הייתי מגיע אליך כדי לזעזע,
להעלות את הרייטינג.
להביא צופים.
רק אתה חסר לנו, בדיוק.
להביא צופים.
בדיוק.
נו, אתה לא הצעת לי.
כן,
בכיף. בהפסקה אמרת לי, בוא, ברק, בוא.
הנה, גם עכשיו אני אומר לך בוא.
בסדר,
רק אתה חסר לי להעלות את הרייטינג.
בוא נראה. תשמע רגע, קודם כל אנחנו נתחיל באיחולי החלמה לראש הממשלה. אני לא אהבתי את כל הציוצים והדברים. אני מאחל בכל ליבי החלמה מהירה לראש הממשלה. הוא עבר אתמול ניתוח, שיתאושש, שיחלים, שיחזור לאיתנו, איך אומרים, שיגיע לבחירות, ובבחירות נפעל החלפתו בצורה הכי דמוקרטית, הכי לגיטימית, הכי רצינית, לא בשום דרך אחרת. אז זה גמרנו. אבל יש דבר אחד שבאמת, אתה יודע, מכיוון שכבר מדובר באישיות שהיא אישיות ציבורית, אני מדבר על שר נתניהו, אני רוצה לשאול אותך, למה היא לא איתו? באמת, אתה יודע, איש...
מה, למה זה עסק שלך?
כי א', כל דבר ששרה נתניהו עכשיו תעשה, זה עסק של כולם. למה? איש, כי היא שמה את עצמה בפרונט.
אם היא מבשלת חביתה בבוקר, את... זה עסק
לא,
שלך?
לא, 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 היא שמה את עצמה בפרונט.
מה זה עסק שלך, אלוקים?
לא, לא, תקשיב.
אם היא איתו, לא איתו, מה זה עסק שלך?
בוא נגיד ככה, יש בני משפחה, למשל, אני לא אגיד מילה לביתו נועה, כי היא לא בעניין, אתה יודע מה, אני גם לא אגיד מילה לנועה בנר, כי הוא לא פרופיל נמוך, רוצה לשמור על...
סרי, אתה מתפלש במי אפסיים.
לא, לא, לא מתפלש.
אתה מתפלש במי אפסיים.
זה לא שאלה לגיטימית.
אתה מתפלש במי אפסיים.
אוקיי, נראה לי שזה מביך אותך, אז בוא נעבור.
מביך אותי?
מביך אותך, אתה לא
מביך אותי.
לא יודע.
אתה מביך אותי, לא היום הנושא מביך אותי. מביך אותי המקום שבו אתם נמצאים.
תגיד לי, לא שאלה לגיטימית לשאול איפה יש את ראש
הממשלה? לא, לא שאלה לגיטימית לשאול. מה זה עסק שלך?
אוקיי, לא לגיטימית.
דברים אישיים שלו עם אשתו והילדים שלו, זה לא עסק שלך?
אתה יודע, באותה מידה אתה יכול להגיד, גם העניין האישי שלו, שהוא עכשיו מאושפז, ולא יהיה יומיים שלושה, זה עניין אישי. זה לא עניין שלו. זה לא עניין אישי. הוא ראש ממשלה, וכשאתה ראש ממשלה, אתה חשוף.
מה זה עסק שלך עם שר הצרות? מה אתה רוצה?
שואל אותך.
מה אתה רוצה? איזה קרוב? מה קרוב?
זו שאלה לגיטימית.
מה אתה מקשקש?
אתה קרוב מאוד.
עוד לא התחלנו את הבוקר וכבר אתה מקשקש אבלים ושטויות.
אתה קרוב מאוד.
מה קרוב? מתי דיברתי עם שרה? מתי דיברתי עם ביבי שיחה אינטימית? שיחה אישית? מה אתם מבלבלים את המוח כל היום? אתם חיים באיזה סרט? אתה יודע מה הנקודה? הנקודה שביבי כבר התעורר מההרדמה. אתם עוד לא התעוררתם. אתם בתרדמת.
ראיתי את הבדיחה שלך.
אתם בתרדמת.
משה רנדמן.
לא, אבל אני אומר את זה גם עליך. אני אומר את זה גם עליך.
סליחה?
אתה בתרדמה.
לא לגיטימי לשאול למה אשת ראש הממשלה לא נמצאת ליד ראש הממשלה, למה היא נמצאת במיאמי ולא ליד בעלה, שעובר ניתוח, שאמור להיות מאושפז, שעבר ניתוח לא פשוט בהרדמה. מה הבעיה? מה הבעיה עם זה? מה אתה קופץ כמו איזה, אני לא יודע מה.
אתם במי אפסיים.
אתה קופץ כמו איזה.
אתם במי אפסיים.
אוקיי, ועניינית, מה התשובה?
עניינית היא שאתם במי אפסיים. תתקדמו. אתם כל היום תסכים, אני רואה במה התעסקתם כל היום בפיד. איזה גול נפש, להקיע לכם.
אני התחלתי ביכולי החלמה לראש הממשלה.
לא רוצה אפילו לקרוא את הדברים שכתבו שם.
אני אומר, לא מקבל את כל הדברים שנאמרו ונכתבו, וכל הבדיחות והסטלבט, מאחל לו באמת בכל ליבי החלמה מהירה. טוב, בוא נעבור, יש בעיות צרות בגן עדן. עיתון המודיע יוצא כעת בכותרת, אגודת ישראל התקבלה החלטה להתחיל להצביע נגד הממשלה. חברי הכנסת של אגודת ישראל אינם יודעים כיצד יצביעו לתקציב, בזמן שהדבר היקר ביותר ליהדות החרדית, לומדי התורה שתורתם אומנותם, טרם בעל סידורה החוקי. בקיצור, בעיות. אני אומר לך שאני לא מאמין שהחרדים יעשו משהו, אין להם לאן ללכת, אבל הם מאוד ממורים. אתה יודע מה אומרים אצל החרדים? אם לנו היה את האומץ לעשות מה שבן גביר עושה, שמרקיד את הקואליציה על דברים שחשובים לו, אנחנו היינו במקום אחר. והרבי מגור, האדמור מגור זועם, הבטיחו לו חוק גיוס, שיש אותו עניין שנקרא חוק השתמטות, הבטיחו לו שהדברים יסתדרו, הבטיחו לו שזה עוד בתחילת הקדנציה, כלום לא קרה. אמר להם יריב לוין, תקשיבו חבר'ה, בואו נעבור, נעביר את כל החוקי מהפכה המשפטית, ועל זה, על בסיס הדבר הזה, הכל ירוץ. לא רץ, לא נעליים, האדמור מגור כועס, העיתון שלו, שזה המדברר הרשמי של אגודת ישראל, בעיקר של חסידי גור, יוצא היום באיומים, על הבוקר, איומים, לא נצביע עם הקואליציה, הולך להיות בלגן, שמחה וססון, אבל אני אומר לכם שלא יפילו את הממשלה לדבר הזה, א', כי יש רזרבה, גדעון סער, קוראים לו, לא מדבר עליו, ודבר שני, כי אף אחד לא ילך לבחירות על חוק הגיוס, קרי חוק השתמטות באמצע המלחמה, זה הנושא הכי פחות טוב להתמודד עליו בבחירות.
טוב, בוא נתחיל, בסדר, מה שנקרא חפרת חפור, בסדר. בוא נשמע, אולי אתם בא לכם לשמוע את רני רב, תקשיבו את רני רב איך הוא מדבר, בסדר? סתם בשביל הספתח, שיהיה לכם כאילו על הבוקר טוב, בבקשה, תודה.
את פותחת היום את הטלוויזיה, את האינטרנט, ואת רואה את השר אליהו, אחד השרים היותר חשובים במדינת ישראל, שאין לו במה לעסוק, לא בחטופים, לא בנופלים, לא בפצועים, אלא הכי חשוב בעולם היום לדאוג להעיף את היועצת המשפטית לממשלה. כאילו, לא בא לך לשפוך עליו איזה שמן רותח, בא לך.
אבל זה הכל בסבבה, זה רני רב, כן? הוא מדבר שלשפוך שמן רותח, הכל בסדר.
שנים הוא הילל את נתניהו.
ממשיכים, מה זה קשור, אלוקים? מה זה קשור? איזה שנים? מה שנים? איך הגענו לביבי?
טוב, ספר להם מה קרה.
איך הגענו לביבי? מה ביבי קפץ לך עוד פעם ביבי? עכשיו בואו נשמע משהו אחר. תקשיבו, יאיר לפיד, יאיר לפיד החל החלמה מהירה לנתניהו, שזה יפה, בכל זאת, לקחת הפלטפורמה המכונה X, והחל החלמה מהירה לנתניהו. עכשיו תן לי את הלפיד והיפוכו, בבקשה.
בשבת צלצל יריב לוי.
אליך.
אליי. שלום, שלום. הוא אומר, שמעתי על ניתוח, רק להגיד, רפואה שלמה. ועכשיו עניתי לו בנימוס, כי זה הטלפון אדיב, ואמרתי עצמי, הוא לא מבין. יריב חושב שביני לבינו, אנחנו שני חברי כנסת שיש ביניהם, או שר וראש אופוזיציה.
איזה מחלוקת.
שיש ביניהם איזה מחלוקת, שלא צריכה להפריע ליחסי אנוש תקינים, והוא לא מבין שהוא... הוא, הורס את עולמנו, הוא הורס את התשתית הכי בסיסית של חיים משותפים. הבנו את הנקודה,
כן. יש מחלוקת שכביכול לא צריכה להפריע ליחסי אנוש תקינים. אז אם אתה, כן, בא אליו בטענות שהוא יחל לך החלמה מהירה, למה אתה מאחל החלמה מהירה לנתניהו? תסביר לי את ההיגיון, מר לפיד, מר לפיד, תסביר לי את ההיגיון. איך אין משפט שאתה מוציא מהפה שלא אמרת משהו הפוך קודם? איך, אין, זה אקסיומה, זו אקסיומה. אין משפט שהוא יגיד, הוא יגיד בוקר טוב, כן? מיד אתה מוציא לילה טוב. כי זה מה שנקרא בילטין, כן?
יש לך אובססיה. תודה. יש לך אובססיה אליו.
אין לי שום אובססיה אליו, ממש לא. הלאה, תן לי עוד משהו. תן לי עוד משהו. עכשיו, תראו, אני רוצה להשמיע לכם את יונתן דקל חן, אבא של סגי שחטוף בעזה. אתמול אני דיברתי פה על הדיווח בתבלה 12 של כתבת בשם מיכל פעילן, שאמרה שעובדים על עסקה קטנה, שמחווה לטראמפ, לשחרר אסירים חשובים אמריקאים וכל הדבר הזה. ואני כמובן אמרתי שזה פייק, ושזה הורס את המשפחות, כל מה שהם עושים שם בתבלה 12, מעלים להם את הציפיות, מורידים להם את הציפיות, מעלים כל הזמן דיווחים, פותחים מהדורות והעסקה, וכל הזמן ועסקה, כאילו הם חושבים שהם עושים טוב בתוך האירוע הזה, כשבעצם הם פשוט גורמים נזק אדיר לאפשרות שתהיה עסקה. עכשיו תקשיבו, הם ממשיכים בתבלה הזאת, גם אתמול הם המשיכו, שהם שואלים את האבא ותקשיבו מה עונה להם, בבקשה.
אני רוצה לשאול אותך, יונתן, בנוגע לפרסום של מיכל פעילן שלנו אתמול במהדורה המרכזית, בחדשות סוף השבוע, גורמים שמורים המסע ומתן מדברים על אולי עסקה שמתגבשת על זומים מחווה של חמאס, שכך ינסה אולי לשכך את חמתו של טראמפ, שהבטיח לפתוח את שערי הגיהנום, אם החטופים לא ישחררו. שחרור של מספר חטופים, אולי רק של אזרחים אמריקנים, זה משהו שאתה יודע, כל אחד מאיתנו רוצה לראות כל אחד שיוצא משם, אבל האם הוא משהו שאולי מפחיד אתכם שיהיה רק חלקי ו... יתקע.
אנחנו זקוקים, תראה, כל אחד רוצה את הילד או את האבא בבית, זה ברור. ראשית כל, אני מציע לכם לא להמשיך לדבר על משהו שתחשבו על המשפחות. אל תמשיכו להפיץ דברים שהם, אין עליהם שום ביטחון שנאמרו על ידי מישהו מוסמך.
די. די. תפסיקו. תפסיקו. תרחמו על המשפחות. תרחמו על המשפחות. השנאה שלכם לנתניהו מוציאה אתכם מדעתכם. אתם יורדים מהפסים. אתם פוגעים באפשרות שישוחררו חטופים. תפסיקו לעשות את זה. זה דבר נורא.
טוב. אני רוצה לחזור לדבר על גדעון סער.
אבל לא דיברת על גדעון סער מקודם, אז איך תחזור?
אני רוצה לחזור לדבר על חוק הגיוס, מקב חוק ההשתמטות. אני רוצה לדבר בהקשר הזה על גדעון סער. אתמול פורסם את מה שכבר ידענו, הנה גדעון סער, האיש שהודיע לכולם שאם אתם רוצים לבחור בנתניהו, אל תצביעו לי. האיש שדיבר ואמר את הדברים, הוא ואלקין, את הדברים הכי קשים, הכי בוטים, הכי ארסיים נגד נתניהו, מנהיגותו, פועלו, יכולותיו. האיש שגם חטף מ-2014 ועד לפני כמה חודשים, כולל מינוני שלנו, חטף מכל הכיוונים, באמת דברים, אני באמת מפאת כבודו לא רוצה לחזור אפילו על הקמפיין הנורא שהיה נגדו. האיש הזה חוזר, לא הייתי אומר הולך, הייתי אומר זוחל, אבל בסדר, אל הליכוד. אבל אתה יודע, כשהסיפור הזה עלה והיה ברור שהוא חוזר, אז שאלו אותו, תגיד לי, אתה תצביע בעד חוק הגיוס, הרי מה, והוא בזעם קדוש באולפנים, אני זוכר אותו דופק ממש על השולחן, מה פתאום, זה האשמות קשות, אני אפעל על פי צו מצפוני. אבל קודם כל בוא נשמע בקצרה את הדיווח של דפנה ליאל על החזרה המרגשת, קדימה, בוא.
למעשה אחרי שכבר שר החל לפעול כחלק מהקואליציה, נתניהו ושר סיכמו על מימוש החלק הפוליטי של ההסכם כבר בימים הקרובים. המשמעות היא שקיצור הפזם של גדעון שר יצא לפועל, כך גם של חברי מפלגתו, זאת אומרת הם יוכלו להיכנס ולהתמודד בליכוד בלי לעמוד בתקופת ההכשרה שעומדת על 3 שנים. מי שלא צפויה להצטרף לליכוד היא חברת הכנסת שרן השכל, כך זה מסתמן כרגע. היא תהיה מין סיעה בתוך סיעה עצמאית בתוך המפלגה, אי אפשר להתפצל לסיעה נפרדת, אבל בכך למעשה אמור לצאת לדרך חלק הפוליטי של ההסכם, וזה קורה בתזמון הזה לא בכדי. נתניהו צריך את שר כדי להעביר את חוק הגיוס ואת חוק התקציב. חוק שר הגיוס. מבין שזה הרגע שנתניהו צריך אותו יותר מהכל, צריך להבין העיונית.
עכשיו רגע המבחן של גדעון שר, שאמר אני נכנס וחוק הגיוס לא על הפרק, בואו אנחנו עכשיו נמתין ונראה כיצד הוא ינהג, מה הוא יגיד, איך הוא יתבטא, מה יגידו חברי סיעתו על חוק הגיוס. הוא הרי אמר זה לא קשור, החזרה אינה קשורה ולא שום דבר. עכשיו תראו, אני אומר, אני אתמול ככה חיפשתי דברים שנאמרו על גדעון שר, אני אומר לכם, זה אפשר למלא 756 תוכניות, הדברים שנאמרו עליו מצד אנשים בליכוד, מקורבי נתניהו, ינון מגל, אחרים, ינוני, באמת, בחרתי באמת מפאת כבודו כדי להיות עדין, לא, 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 לא להקשות על המאזינים בכללות בוטות מדי. אז בואו נשמע ככה על קצה המזלג דברים שאמרו עליו, ולמרות זאת הוא חזר הביתה. נתחיל עם, אתה יודע מה, בואו נתחיל עם אורלי לב, היא בחדשות עכשיו, בואו נתחיל עם אורלי לב, מה היא אומרת עליו ככה בלשון מאוד אלגנטית.
מה אמרתי לך?
ובוא נעבור לגברת בשם אילנה חניה. אילנה חניה, רואים בסרטון איך היא שורפת את הספר, את התמונה של גדעון שר, שם יש שם ממש מדורה גדולה, ובואו נשמע גם מה היא אומרת לפני שהיא שורפת את הספר.
אז גדעון שר, גם אתה הולך להישרף, נשאל לכל הבן שלך, דוד, שירגיש מה זה חרמות, כמו שאתה עושה על הראש הממשלה שלנו חרמות, אלוהים עוד ישלם לך.
חבר'ה, ומטעמי נימוס אני אומר לכם, תקשיבו, בחרתי את הקלים שבאינסרטים, את ה... ובואו נשמע מה גדעון שר עצמו אומר כאן ברעיון לבן כספית וארי אלדד, ככה על קצה המסלג ברעיון לרדיו 103.
רוב האנשים שהצביעו לי הם איתי גם היום, פעם אין 100%, אבל בוודאי הרוב המכריע הם אנשים שמאמינים בערכים לאומיים, אבל הם מאוד לא אוהבים, איך נגיד, את מה שראינו רק בשבוע החולף, לא את רמי בן יהודה, הביריון הזה, שמחובק על ידי כל בחירי הליכוד, גם לא טיליוני זהב ולא עגל הזהב. אלה אנשים ש... מאוד לא אוהבים ולא מזדהים עם הליכוד כיום, ולא רוצים לקחת חלק בפולחן אישיות ובהפיכת המדינה לתפאורה לאינטרסים של אדם אחד.
אז אותו רמי בן יהודה, יש לי הפתעות בשבילך גדעון שר, בקרוב, אולי יתחיל עידן הפריימריז, יתחילו הריצות בין הסניפים, ואתה תראה את רמי בן יהודה, כנראה בסניפים שככה סביב ירושלים, מנחה כנסים, ואתה תעלה שם לברך את המתפקדים ואת חברי המרכז, ואתה תברך את ידידי רמי בן יהודה, שמנחה בכישרון רב את הכנס, לשם אתה חוזר. לאנשים שקיללו אותך,
אוקיי.
רגע, וניעצו אותך,
הבנו את הנקודה,
והקיעו עליך,
כן, כן.
ושרפו את התמונות שלך, ועשו לך דברים, ואני אומר לך מילה, אתה יודע, יש מצבים בחיים הפוליטיים שאתה מגיע לבנקט, בנקט, הרי כן. הוא בטעות
טוב,
לדעתי,
תסיים, סרי.
פרש, ממפלגתו של גדעון, של בני גנץ, אותו בני גנץ, שכאמור, כל ה-12 מנדטים שהצביעו עבורו, זה רק לא נתניהו, עשה טעות פרש, הגיע למצב שכל יומיים יש סקרים, ורואים שהוא מולך, הולך, הולך, ומתרחק מאחוז החסימה. מצב כזה, אתה יודע, אתה אומר, על הקרי, כל הארכיונים מלאים בדברים שאמרתי נגד הליכוד, נגד נתניהו אישית.
אוקיי.
ומצד שני, עשיתי טעות. אתה יודע מה? זה הזמן להגיד תודה רבה. עשיתי תפקידים, קיינתי בתפקידי שרים מכובדים, הייתי מזכיר ממשלה של אריק שרון. זהו, עשיתי. באמת, איך הוא אמר אז בנאום בכנסת?
הבנו, הבנו.
רגע.
יאללה, סרט, איך אמרתי,
איך הוא אמר בנאום בכנסת?
זה באמת, לא דברים ברומו של עולם. בוא נתקדם.
איך אמר בנאום בכנסת? מילאתי תפקידים מאוד מאוד מכובדים. אפשר
אוקיי,
ללכת
הבנו.
הביתה.
הנקודה אפשר,
הובה. לא, אוקיי, תזכור.
תודה.
אני בדברים שלך גם, סם, הנקודה הזאת.
באמת, שחרר אותי, אכל לי את הראש.
ללכת
הבנו, הבנו, הבנו. אגב, אפשר ללכת הביתה.
היית, רגע, אתה יודע מה השאלה? היית ממבקר, מה אתה חושב עליו היום?
סרי.
אני שואל.
חפרת חפור.
מה, אוקיי, חפרתי חפור, מה אתה חושב עליו?
אז תן עכשיו לדבר. תן עכשיו לדבר.
מה אתה חושב עליו?
תן לדבר, נשמה.
בתור מראשי המבקרים שלו.
תן לדבר, נשמה, תן לדבר. לא בכדי, אמרה רעייתו, כן? איך קוראים לה? גאולה. גאולה אבן שר. אמרה שאחרי שהוא עבר לממשלה של נתניהו, היא הבינה מה זה באמת מכונת רעל. אני לא משמיע לך את כל הדברים שאתם והחברים שלך, כן, הפריבילגיים, אמרתם למשפחת צער מול הבית שלה, אתה משמיע לי את רמי בן יהודה. אצלכם זה עדיין ממשיך. הדיבור העלים שלכם. אנחנו ראינו איך עכשיו אתם מתבטאתם נגד נתניהו בזמן שהוא עובר פרוצדורה רפואית. אנחנו יודעים מה הלשון שלכם. אתם נורא ערכיים. אבל מדברים כמו בהמות.
פתחתי ביחולי החלמה.
כן, אבל דיברתי על המחנה שלך. גם אני לא קיללתי את גדעון סער והשמעת לי אינסרטים. אני לא משמיע לך את האינסרטים שאתם אמרתם לו מתחת לבית שלו, ליד הילדים שלו, על זה שתלו מדבקות בבית ספר, כן, של הילדים שלו בבית ספר יסודי, על כל הדברים שהגעתם לילדים, כי אין לכם גבולות אדומים, אין לכם גבולות קווים אדומים. אין לכם, מה אתה מדבר? כן, משמיע לי, וגידון, וגידון, וגידון אמר בזה. אני מדבר על הקריירה של גידון, ודאי שאני חושב שהוא עשה טעויות. אני חושב שהוא עשה טעות קודם כל, שהוא יצא נגד נתניהו בפריימריז, כן, ושהתמודד מולו. ודאי, ושהוא עזב, וכל זה, בסדר, הוא מנסה לחזור, תשמע, אתה שואל אותי אם יצליח, אין לי מושג, הוא במצב, כמו שאתה אומר, על הבנקט, באמת במצב קשה, קשה להתהפך פעם, פעמיים, וכל האירוע
יש
הזה.
יש לך אימון בו עכשיו?
ישר,
יש לך אימון בו?
מי ישר? מה זה אמון? איזה אמון? מה אמון? מה לי ולגידון?
אני שואל, כחבר ליכוד, כחבר מפלגתות של נתניהו, יש לך אמון בו?
אני לא חבר בליכוד.
לא, כי שר אביעיר לא, מה אתה אומר?
אתה מוכן בבקשה לתת לי לדבר?
יש לך אמון בו?
אתה מוכן בבקשה לתת לי לדבר? תודה. אבל אני אגיד לך מעבר לזה, אתם חבורה של אנשים, כן? שאין לך, שתפיסת המציאות שלכם מעוותת. יש איזו שכבה פריבילגית, דינוזאורית של אנשים, שהיו רבים מהם בתפקידי מפתח במערכת הביטחון, היו בתוך המערכות הלא דמוקרטיות האלה, שפשוט אתה רואה שאין אלוהים בקרבם. אין להם דופן להישען עליה.
מה זה קשור?
אין שורש, אין אירוע. תשמיע לי בבקשה את עמי אילון, הבחור היה מפקד חיל הים וראש השבק, תקשיבו איך הבן אדם הזה מדבר, ותבינו שהשכבה של הדינוזאורים האלה, הם חיים בסרט שמותר להם לעשות ולהגיד הכל. בבקשה.
אנחנו אזרחי ישראל, והמדינה היא שלנו. אל תחצו את הקווים האדומים שלנו. הקווים האדומים עבורנו. הם... פיתורי שומרת הסף, היועצת המשפטית לממשלה, פיתורי שומר הסף, ראש השבק, כל החלטת ממשלה, או כל החלטת כנסת, כזאת תהיה בראייתנו בלתי חוקית בעליל, זאת תהיה החלטה שאסור לציית לה, וחובתו של כל אזרח במדינה דמוקרטית, היא להיאבק בה.
מה אתה מבלבל את המוח, תגיד לי? מה אתה מקשקש? מה ההחלטה להדיח ראש שבק שכפוף לממשלה? זו החלטה בלתי חוקית שאסור לציית לה. כלומר, מה אתה לא מציית בהחלטה כאזרח? נגיד שראש הממשלה מחליט לפטר את ראש השבק. איך אתה, עמי הילון, לא מציית להחלטה? מה אתם מקשקשים? מה אתה מבלבל את המוח? מה זה המדינה שלנו? מה זה המדינה שלנו? מי אתה בכלל שאתה היום אומר? אתה פנסיונר. עשית כל הכבוד, תרמת לביטחון ישראל, מורית הכובע, יפה מאוד. מי אתה היום? כן, שאתה אומר המדינה שלנו. מה זה הדיבור הזה? מי אתם חבורה של מטורללים? עכשיו, אתמול היה אצלי בפטריוטים ניסן אשר. ניסן אשר.
מי זה ניסן אשר?
ניסן אשר, קלטו ונחתותיו נחטפו לרצועת עזה.
ראיתי את מה שראיתי, עלה לטוויטר.
ונחזרו בעסקה הראשונה. והוא מדבר, עכשיו תקשיבו, נכנסנו איתו שם לשיחה, הוא מכפר יונה. תקשיבו, זה היה נאום, הוא נתן נאום של דקה וחצי, שאמרתי, וואו, בצורה בהירה, פשוטה ולעניין, הוא הסביר, תראו את הקונטרה, נותן לכם בדיוק אחרי עמי הילון, ותבינו ליבו של מי במקום הנכון, מי אוהב באמת את הארץ הזאת, לא מאיים לרדת ממנה, ונאחז בה בלי להגיד שהאדמה, שזאת שלו, והוא לא יציית לדברים. תן לי, אתה יודע למה אני מדבר כל כך הרבה? כל דבר להסביר אלף פעמים, תן לי את הסין כבר.
קוראים לי כל הזמן ביביסט ושפוף מוח. אני ליכודניק בטרי בכלל לפני שידעתי מי זה ביבי. אני לא ידעתי מי זה ביבי בכלל. ב-1977, בגין עלה לשלטון, קיבלנו את החיידק הזה של ביתר. אתה יודע, זה היה שכונה והתאהבות וסמל המנורה וכל זה. מה אתם קוראים לי ביביסט עכשיו? למה אני ביביסט? אני יודע מה אני רוצה, אני יודע מה הדעות שלי, אני עומד על דעתי, אני לא למדתי, אין לי השכלה, אבל יש לי ניסיון חיים, יש לי משפחה גדולה, חברים מלא. יש לי את הדעות שלי, תכבדו גם את מה שאני רוצה, תכבדו את מה שאני מבקש. אל תיקחו לידיים שלכם את הכל. אל תנסו לנהל אותנו. אנחנו גם רוצים להיות חלק מהחברה. הפתק שלנו גם קובע. אנחנו רוצים לנסות דרכים אחרות בדמוקרטיה, רוצים לנסות אפשרויות אחרות. אתם רוצים שהכל, הם רוצים שהכל יהיה בדרך שלהם. שהם ינהלו את הכל. אנחנו מנועים מלהיכנס לטייסות, אנחנו לא יכולים להיכנס לסיירות, ל-8200, הילדים שלנו לא יגיעו לשם, אני לא מדבר לך להגיע לבית המשפט העליון,
שזה בכלל,
יש שם אנשים שאני לא מגיע שהם יצגימו אותי, שאני לא מחובר עליהם.
אם אתה תפריע אני אחזור אחורה.
לא יהיה בדרך שלהם, שהם ינהלו את הכל. אנחנו מנועים מלהיכנס לטייסות, אנחנו לא יכולים להיכנס לסיירות, ל-8200, הילדים שלנו לא יגיעו לשם, אני לא מדבר איתך להגיע לבית המשפט העליון, שזה בכלל, יש שם אנשים שאני לא מרגיש שהם מייצגים אותי, שאני לא מחובר אליהם. גם בנושא ועדת חקירה, אני לא סומך על שופט בית משפט העליון, אני לא סומך עליו. צריך להקים ועדה שתהיה מקובלת על כל אנשים, על רוב הציבור. אחרת לא נגיע אף פעם לחקר האמת. אם אנחנו לא נעשה ועדת חקירה שהיא מקובלת על כל, על רוב העם, לא נגיע לחקר האמת. אם זה יהיו את אותם אנשים שאתה יודע, אפשר לכתוב את הפסק דין או את הגזר דין או את המסקנות.
טוב, שמענו, הבנו, הבנו, יאללה, בוס, אינסטרט של שעה.
סרילי, מתוק שלנו.
גיבוב כזה של שטויות.
אתה שכחת את אחיך.
אני לא שכחתי שום אחר, דווקא בגלל שאתם עושים לאנשים האלה שטיפות מוח.
בגדת
שטיפות מוח. אתה פריבילג.
בגדת באחיך.
אתה פריבילג, עושה לאנשים כאלה.
בגדת באחיך.
תקשיב,
בגדת באחיך.
אנחנו רוצים להיות בשלטון. הליכוד בשלטון משנת 77.
שכחת את אחיך.
לא נותנים להיכנס לשמונה. איזה קשקוש, אתה מבין מה קורה? זה בדיוק ההסתה של בנימין נתניהו, שיהיה בריא, אבל זו ההסתה.
בן אדם אומר, איזה הסתה?
זו ההסתה.
אתה שומע בן אדם אומר.
יושבים, רואים ערוץ 14.
אתה לא מכבד את מה שהוא אומר. אתה לא מכבד את מה שהוא אומר.
אני מכבד מאוד. אני זוכר שהייתי הולך עם אהוד ברק
לטייסת. למה אתה לא מכבד את מה שהוא אומר?
כי הוא קורבן להסתה שלך.
אתה קורבן.
הוא קורבן להסתה שלך.
אתה קורבן להסתה של עמי הילון.
אתם רוצים שאנשים האלה ידברו ככה.
אתה רוצה להיות עם ה...
אתם רוצים שאנשים האלה יהיו מוסתים.
אתה רוצה להידבק באליטה.
אנשים האלה יהיו עם רגשי נחיתות. אנשים האלה יהיו...
הוא ירד מהפסים. בבקשה פרסומות. תודה. שלום סרן במילואים יונתן לזר, מפקד חפ"ק מח"ט בחטיבת גבעתי.
בוקר טוב, מה נשמע?
שמדבר איתנו, וואו, שומע אותך מעולה.
מג'באליה.
מדבר איתנו מתוך ג'באליה, נשמע כאילו שאתה כאן ברמת השרון.
מה קורה? מה קורה בג'באליה? פה יורד גשם זלפות ברמת השרון, מה קורה בג'באליה?
האמת, אתמול התחיל פה גשם חזק, ברוך השם, לוחמים איתנים, רגילים לזה, מקווה שזה יעזור לנו מול האויב העזתי, אבל בסדר גמור.
מה הולך מבחינה מבצעית?
לא שמעתי?
מה קורה מבחינה מבצעית איתכם?
מבחינה מבצעית, אנחנו עוד מצוגים פה חודשיים, גבעתי, וסגרנו חודשיים. האמת, עובדים חזק, לצערי אתמול איבדנו לוחם מאחד הגדודים שלנו, אבל עובדים, עובדים חזק, החטיבה כבר חיסלה באזור 770 מחבלים.
רק נזכיר, זה יובל שוהם, יובל שוהם, השם יקום דמו מירושלים, כן.
השם יקום דמו, זכרונו לברכה, מגדוד 9 שלנו, גדוד שריון.
כן.
עובדים קשה, עובדים קשה, אבל יש תוצאות טובות. הרבה מאוד מחבלים.
אתה היית שם, אתם עשיתם את הבית חולים הזה, כמל אדואן?
כמל אדואן עשתה חטיבה המקבילה שלנו, החטיבה התאומה שלנו, אנחנו עשינו בית חולים אחר לפני כמה ימים, אבל כמעט ולא נשאר, זה ממש מדהים איך בכל הבתי חולים.
כן. תגיד לי שרי נותן, כמה פעמים כבר הייתם בג'באליה? כניסה, איזה מספר לג'באליה של ה... של החטיבה שלכם? לא, של החטיבה.
של החטיבה זה פעם שנייה, היינו פה לפני שנה.
אוקיי.
נכנסנו, גבעתי כבר 14 חודשים בתוך עזה.
כן.
הכניסה הראשונה שלנו הייתה בסוף אוקטובר שנה שעברה. היינו בכל צפון הרצועה וגם בג'באליה, אבל עכשיו זה הרבה יותר משמעותי, אנחנו פה הרבה זמן, עושים פשיטות לתוך המחנה פליטים, עושים הרבה מאוד מחבלים.
אז זהו, אם אתה צריך להשוות בין הכניסה לפני שנה לכניסה עכשיו, מבחינת ההתנגדות של המחבלים, מבחינת המחנה עצמו...
הפעילות שלכם.
פעילות שלכם.
אין ספק שעכשיו זה הרבה יותר משמעותי. בסדר, המחבלים פה די כלואים, אנחנו די מקטרים אותם, והחיכוך הוא גבוה. בסדר, אז מן הסתם, גם לצערי יש לנו יותר עבדות, אבל... עכשיו זה המהלך המשמעותי, בסדר? אנחנו פה בצפון הרצועה כבר מעל חודשיים, עובדים מאוד מאוד קשה, בתוך המחנה פליטים, בתוך כל המטעני, כל הזירות מטענים, וזה הרבה יותר משמעותי. אנחנו מרגישים את הסוף, אנחנו לקראת הכרעה פה של החטיבה צפון הרצועה, ואז נגיע לחטיבת עזה, אנחנו מתקדמים טוב, הרוח גבוהה והמצב רוח בשמיים.
תקיד, נשאר משהו, נשאר אבן על אבן בה? מהתמונות שיוצאות זה נראה אזור מוקי אסון.
אז זה כמו אחרי רעידת אדמה.
נשאר עוד, נשאר עוד. בדרך כלל מה שאתה רואה שאנחנו עובדים עליו עם הכלי צמה שלנו, זה אזורים שבהם מתבצרים, בחסות האוכלוסייה, עם הרבה מאוד מטענים.
יש עוד אוכלוסייה?
הרבה מאוד. נשארו עוד, אבל אנחנו גם בזה לקראת הסוף, רוב האוכלוסייה ירדה דרומה, מי שנשאר פה הוא מחבל, אנחנו באזור מלחמה מלא, זה לקראת הסוף.
אמרת, בדיוק, אתה אומר שאנחנו לקראת הסוף, אתם קרובים להכרעה, איך אתה חש את זה, איך זה בא לידי ביטוי, ומה אתה יכול לספר לנו על זה?
אני יכול להגיד לכם שממוצע, סלם, ממוצע אנחנו של כמות מחבלים יומי, זה בדו ספרתי ביום.
מה, חיסול בסדר? מחבלים?
כן, דו ספרתי ביום, בחיכוך פה של הגדודים של גבעתי, רק מכמל אדואן נעצרו מאות מחבלים. שתבינו את כן. השימוש הציני שלהם בבתי חולים, בבתי ספר, ברגע שמאשרים לנו לעשות את הדבר הזה, זה פשוט מוריד אותם, זה מוריד אותם.
תגיד לי, איך אתם מחסלים אותם באופן כללי? אתם מזהים אותם מסתובבים, אתם מדליקים אותם שיצאו החוצה, הם תוקפים אתכם ואתם מחסלים אותם, מה האירוע? איך זה נראה?
זה נראה קודם כל שהם על אזרחי, בסדר? רובם על אזרחי בשימוש הציני הזה של להיות בחסות האוכלוסייה. אבל אנחנו כבר פיתחנו שיטות שלא מפרד עליהם פה יותר מדי, ואנחנו מצליחים לזהות אותם ויודעים לגרום להם לצאת החוצה. יש לנו חבר'ה צעירים מדהימים, מדהימים פה, שיתוף פעולה של צמה, של כלבים, של רחפנים, עובדים מאוד מאוד טוב, וברוך השם, מגיעים לכולם.
תגיד לי, סרן יונתן לזר, אתה יודע, אתה סרן במילואים, אני יודע אם אנשים קלטו בהתחלה שאתה מילואימניק בכלל, אתה לא סדיר, אתה מילואימניק, כמה זמן אתה עושה כבר מילואים שם?
האמת, אני מהשביל אוקטובר.
לא, זה לא יאמן.
בן כמה אתה?
אני בן 36.
יש לך משפחה?
כן, נשוי לטל המדהימה, ויש לי 4 ילדים, ואם כבר מדברים עליהם, צריך להגיד לה תודה רבה על כל מה שהיא עושה בשנה וחודשיים האלה, עובדת, אני בטוח יותר קשה ממני.
מאיפה אתם?
אבל זה לא אני, אנחנו בג'באליה.
לא, מאיפה אתם בארץ? מאיפה אתה בארץ?
בגדול בג'באליה, סתם מירושלים.
סתם מירושלים?
איך מתפרנסים? איך חיים? איך אתה חיים שנה וחודשיים?
תגיד, תעודת זהות שלך העברת לג'באליה?
כן, כאילו אתה
בטח... שאלת אותי מאיפה אני, יצא לי בטבעי ג'באליה.
לא, אתה תצביע בבחירות הבאות, אתה תצביע בבחירות הבאות לעיריית ג'באליה, לראש לרובע שם בבחירות.
כבר חב"ד הוציאו הדלקת נרות וכניסת שבת.
סער אומר לי שכבר ראיינו אותך מרוב שאתה ותיק.
האמת כן, בתחילת המלחמה.
לא, אבל עכשיו עשינו, בלי צחוק, איך מנהלים חיים כשאתה שנה וחודשיים בג'באליה?
זה קשה, האמת זה קשה, זה משפיע על הילדים, על המשפחה, על האישה, אבל זה מדהים, זה מדהים שהעורף שלנו תומך ועוזר. שאלת גם על העבודה, לא יותר מדי חושבים על זה.
מה אתה עושה בחיים?
זה פוזס. אני עובד בחברת אבטחה בירושלים, ואני יכול להגיד לכם ששמים את הכל בצד, כאילו, זה זכות גדולה להיות פה. זאת אומרת, אם לא הייתי פה, היה קורה לי איזה משהו, הייתי חס וחלילה ג'ובניק, שהם עושים גם עבודה מדהימה, אני לא יודע מה הייתי עושה, זה זכות ענקית
להיות פה. תגיד לי, איפה גדלת?
באורנית, בשומרון.
הבנתי. כמו שני רומנו שלנו.
תשמע, מה אני אגיד לך, יונתן לזר, אתה תותח על ברמות, אני לא
שמעתי. תגיד לי, עכשיו שאתה מדבר איתנו, מאיפה אתה נמצא? בתוך בית בג'באליה? מה, איפה המקום שלך? כן?
באחד האיתורים, כן, באחד האיתורים פה, מצליח לתפוס קליטה. אני חייב להגיד לכם, אני מרגיש שאנחנו נקראת סוף הרעיון. הרוח פה היא מטורפת.
וואלה.
פשוט מטורפת.
תתאר.
חבר'ה צעירים, עם ברק. תשיבו, הם נלחמים 14 חודשים. 14 חודשים, זה החטיבה שהכי הרבה זמן
יש להם ברק בעיניים. אתה יודע מה הכי מדהים? שגם לי יש ברק בעיניים.
הרוח, ברק סרי בעיניים.
בדיוק.
תקשיב, באמת, הרוח היא מדהימה, היא מדהימה, היא מדהימה. אי אפשר לעצור אותנו. כל עוד יבקשו מאיתנו, אנחנו נמשיך, אנחנו מרגישים שהאוהב מתחיל להתפורר, וזה בורח לו בין הידיים, ועכשיו יבוא החורף הקשה, יהיה לו עוד יותר קשה, ולנו יהיה עוד יותר טוב.
רגע, אבל מה זה ברק, איך, מה התנאים שלהם בסדר, טובים? אני, אתמול קראתי איזה דיווח, שמחת, איזה מחת, נדמה לי גבעתי, לא יודע איזה מחת, אולי, לא זוכר מי, שהוא נותן לחיילים שלו להתקלח פעם באיזה 30-40 יום.
זה היה מחת צנחנים.
צנחנים, לא, לא. לא צנחנים, לא צנחנים. לא צנחנים, לא צנחנים. לא, אתמול קראתי.
אני חייב להגיד לך משהו, אני אמור פה.
אתה מתבלבל, הייתה כתבה עליו. שהוא לא נותן לצאת.
מה אתה אומר?
אני אמון פה גם על דברים לוגיסטיים בתוך החפק. לא חסר לחיילים שלנו כלום. מי שרוצה, מתקלח כל כמה ימים, או פעם בחודש, מה שהוא רוצה. לא חסר פה, הצבא דואג לנו פה להכל.
וואלה.
אנחנו בתוך הבתים.
יש אוכל? טוב, יש אוכל סביר?
יש אוכל, יש לנו פה קצין קשר חטיבתי, הוא הבשלן שלנו.
מה אכלתם אתמול בצהריים? מה אכלתם אתמול בצהריים?
אתמול בצהריים?
כן.
אבירה, מה בישלת לנו אתמול בצהריים? הוא מבשל לנו פה, חזה אוף, מבשל לנו דברים טובים.
וואלה, וואלה, אתה בוא לבוא לג'באליה, יותר טוב מרמת שרון.
כן?
כן,
תגיד לי, ישנים, ישנים, מצליחים לישון ככה לילה, או בין לבין ככה בכל מיני...
האינטנסיביות שהייתה בתחילת המלחמה, ואולי גם נקרא לזה גם הלחץ של תחילת התמרון, היית יושן באזור שעה וחצי, שעתיים בלילה, וגם זה רק אחרי שבועיים ראשונים שבכלל היית ער כמו זומבי לוחמני. עכשיו יש לנו יותר שגרה. בסדר, אנחנו במלחמה, אנחנו מנהלים שגרה, האויב בלילה פחות פעיל נקרא לזה ככה, ואנחנו מצליחים כן לישון יותר.
תגיד לי, איך שומרים על משמעת עם חיילים? בסוף חיילים זה חיילים, אתה יודע, וזה קשה, ואין מה לעשות, וצריך משמעת מבצעית, איך שומרים על זה?
עושים פה מסדרי בוקר, ממש כאילו כמו בשגרה.
וואלה.
רק השבוע המחת שלנו עבר בכל הגדודים, הדליק נרות עם כולם, ודיבר איתם.
עושים מסדרי בוקר בג'באליה.
לגמרי, לגמרי, זה חלק מיותנו לוחמים.
מדהים.
זה מסדרי ציון, מסדרי בוקר.
מדהים.
שפה היגיינה, שהציוד יהיה מוכן, ואז בשנייה שאנחנו צריכים, אז הכל במקום, אנחנו לא כוח. זרוקים.
יפה מאוד.
זה מדהים.
סרן במילואים יונתן לזר.
יישר כוח ענק, ענק, ענק.
מחת בחטיבת גבעת, יישר כוח, תודה על כל מה שאתם עושים למען עם ישראל, מעריכים את זה מאוד.
תודה רבה חברים.
יישר כוח, ביי. שלום צביאל סולומון, מחנכו של יובל שואם, השם יקום דמו, בתיכון אימל פארב.
שלום, בוקר טוב, חנוכה שמח.
חנוכה שמח. ספר לנו בבקשה על יובל.
יובל היה גם נער, ואחרי זה בחור, ואחרי זה איש מאוד, קודם כל מאוד מאוד טוב וגדול וערכי וחכם ו דעתן וציוני ואוהב רוח ואוהב תורה ואוהב לימודים. הוא היה תמיד מצוין, מאוד מאוד נוכח. הוא היה אדם גדול ממש, גם, אני אומר, אמרתי את זה גם קודם, הוא היה גם אדם גדול, גם גופנית, הוא היה בחור מאוד מאוד חזק, וכדורסלן מצטיין גם בהקשר הזה, והוא היה לוחם מעולה, והוא היה איש מאוד מאוד נוכח בכל מה שהוא עשה.
ויובל הוא החלל העשירי שנפל במלחמה מהתיכון הזה, מספר מדהים, בנוסף גם... גם המורה אבי גולדברג נפל במהלך המלחמה, שימש מורה בתיכון.
נכון.
הם כבר, זה כבר לא אותה שכבה, נכון? זה כבר, אני מתאר לעצמי שזה כבר צעירים יותר.
תגיד לי, מה יש בבית ספר הזה? באמת, מה יש בבית ספר הזה שכל כך הרבה מבוגריו נמצאים ביחידות הכי מובחרות, הכי לוחמות?
אני חושב שהדבר החשוב בתשובה לשאלה הזו ובהקשר הזה, זה שזה לא בית ספר שהוא לא מחנך ללכת ליחידות הכי מובחרות בהכרח. זה בית ספר שאחד הדברים הכי חשובים בו, זה אחד המסרים הכי חשובים, זה להיות בן אדם ולהיות ערכי ולהיות ציוני ולהיות שותף חברתית. ודיברתם על הרב אבי גולדברג, אז הוא היה רכז של... רכז של המעורבות החברתית בבית ספר, והביא את התלמידים, את הבית ספר לרמת התנדבות כל כך גבוהה, וזה הנקודה. וממילא גם מתגייסים לכל מה שצריך. זאת אומרת, כמו שאתה תראה את בוגרי בית הספר, בוגרי בית הספר נמצאים בכל מקום שאנשים זקוקים לו ושעם ישראל זקוק לו, אז זה בא לידי ביטוי גם בצבא. ממילא הם גם מתגייסים. ויש אחוזי גיוס של 100% ואחוזי יציאה לקצונה מאוד גבוהים מתוך אותו ערך של לעשות מה שצריך עכשיו לעשות, ולהיות שותפים עם, להיות שותפים עם הציבור, ולהיות, לעשות כמה שיותר טוב.
אני מניח שהרוח הזאת גם תקפה לגבי תלמידי י' ב' שעכשיו לומדים בבית ספר. מה עושה להם העובדה שעשרה מהבוגרים של הבית ספר שלהם נפלו? באמת הבית ספר הזה אולי, לא יודע אם הוא המוביל, אבל בטח ממובילי מספר הנופלים במלחמה האחרונה. מה זה עושה לבוגרים? מה זה עושה לתלמידי י' ב'?
זה נותן, קודם כל זה כואב מאוד. וגם אם לא כולם מכירים אישית, אבל בסוף כולם מכירים מישהו, כן? בשנה וחודשיים, שלושה חודשים האחרונים, בעצם כל עם ישראל מכיר אנשים או שנהרגו או שנפצעו, וזה משפיע על כולם. אז קודם כל זה כואב. והדבר המרכזי הבא, וזה גם כן חלק מהחינוך של בית הספר, זה להמשיך כמה שאפשר בחיים לאורם של הנופלים, כן? ולקחת את נקודות האור שלהם, את הערכים שלהם, ולהמשיך עם זה הלאה. וזה משפיע עליהם ברצון להיות עוד יותר טובים. להיות יותר מובילים ומשפיעים ושותפים, זה הדבר המרכזי. אבל הערך המרכזי הוא לחיות, לחיות לאור הערכים של הנופלים.
איך האווירה בבית ספר?
זה משונה. זאת אומרת, מחנכים או מורים מקצועיים שמכירים את הנופלים, זו מכה מאוד מאוד כבדה, ומצד שני, החבר'ה, ודאי וודאי שהצעירים, תלמידי זין חטט, ושלא הכירו אותם בהכרח, ממשיכים כרגיל לגמרי, ומגרש המשחקים מלא, כן? כדורסל, כדורגל, כדורף, מכל מלא, והחיים ממשיכים. ומי שהכיר, מי שמכיר את הנופל, אז הוא מאוד מאוד, זה מאוד קשה. ויש צוותים מקצועיים שיושבים איתם, וחלקם מגיעים ללוויות.
אח של יובל שום, זכרונו לברכה, הוא תלמיד עדיין בבית ספר, נכון?
נכון, נכון. כן, הם חמישה אחים שכולם למדו בבית הספר. אבא שלהם למד ולימד בבית הספר,
פרופסור אפי שום, כן.
כן, 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 וזו משפחה נפלאה, ממש נפלאה, ערכית וחכמה ותורמת, והם חלק בלתי נפרד מ...
כן, ושאר האחים שלו, שחר, עדי ובארי, שלושתם גם בוגרים של הבית ספר.
כן, כן, אני זכיתי אפילו לחנך גם את יובל, גם את עדי, אחיו.
צביאל סולומון, מחנכו של יובל שוהם בתיכונים מלפרב, השם יקום דמו. תודה רבה שדיברת איתנו. מקום ינחם אתכם. תודה, פרסומות. אין פרסומות? למה אין פרסומות?
כן, אז בוא נדבר.
חבר'ה, תביאו פרסומת, תביאו את זה משהו.
לא, 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 עזוב.
מזמן לא שמעתי את החצי חינם. את מה? אולי, סרי, תשאיר את הפרסומת של חצי חינם.
לא, 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 בוא נדבר על דברים רציניים.
חצי חינם,
אגב, בוא נדבר ככה, כמה דברים, יש לי כמה נקודות. אז אתמול היה סקר בערוץ אחד.
אין כמה נקודות, יש לך 2:44 שניות.
אוקיי, אז מהר.
תקן, תן נקודה 2.
אפרופו הדברים של הבחור שהבאת נגד ועדת חקירה, אז אתמול היה סקר בערוץ אחד, 77% מהציבור רוצים ועדת חקירה ממלכתית לחקירת
תאי הטבע. בסדר, בסקרים של ערוץ אחד גם ביבי מפסיד בבחירות.
לא, לא, לא. בכל הסקרים...
אין לו רוב, יש לו 59 היה להם, לא 58.
בכל הסקרים, אלה המספרים.
בסקרים שלכם, עוד תגר את המייס לסקרים.
מספרים מזה, אבל אני רוצה דברים, עוד איזה משהו זה.
תן, נקודה שנייה, כן.
נקודה שנייה, ספיח קטן מהסיפור של גדעון סער.
כן, בזמן לא דיברת מספיק על גדעון סער.
גלית דיסטל אתמול, שמאוד נהניתי, אני באופן עוד נהניתי לראיין אותה.
ברור, היה כיף, כן.
כתבה ככה ב-22 בינואר 23, צלמו מסך, גדעון סער ואני לעולם לא נשב לי יחד לבטח באותה מפלגה, או שהלכם בו מלחמת חומה ובפנים, או שאזוב, כך או כך. אוקיי. הבן אדם הספציפי הזה פסול.
סרי, תודה על הנקודה השנייה.
עד היסוד עבורי ועבור כל אדם ששייך באמת למחנה הלאומי ליברלי, גלית, אנחנו ממתינים לפעולה. ונקודה שלישית, אני חייב, תן לי, אתה תהנה מזה. יש חבר כנסת בליכוד קוראים אושר שקלים, אתה יודע את זה?
כן.
אושר שקלים אתמול כותב דבר מדהים. כן. היה כתבה באולפן שישי על זה שרופאים יורדים מהארץ, וככה כותב אושר שקלים.
כן.
בימים האחרונים אנחנו עדים לקמפיין תקשורתי אודות רופאים שמעידים לעזוב את מערכות הבריאות, כן. ואף להגר לחול, זה פתח מסוכן לסרבנות רפואית. סרבנות רפואית. כפי שהתבטא בתקופת הרפורמה, כחבר ועדת הבריאות, אקדם דיון מהיר בוועדה כדי לבחון את התופעה ולמגר אותה, וכן לבדוק אפשרות לסנקציות במקרה של סרבנות רפואית. לא אתן להפוך את מערכת הבריאות לכלי להפעלת לחץ פוליטי על הממשלה הנבחרת, מה שהיה לא יהיה. סרבנות רפואית עלק, אושר שקלים, הם רופאים, הם אנשים חופשיים, הם יכולים לעזוב ברגע זה, אתה יכול באמת, סליחה על הביטוי, לעשות מה שאתה רוצה, הם לא רואים אותך ולא סופרים אותך.
מה הבעיה בביטוי לעשות מה שאתה רוצה?
מה זה סרבנות רפואית? מה זה, תגיד לי, זה צבא?
כן, רופא שמסרב לטפל באנשים, מה אתה לא מבין? מה קשה לך להבין?
המחוקק אושר שקלים משווה אותם לסרבנים בצבא, הוא זה יכול הרופא לקחת את הפקלאות את אשתו
והילדים, הם עשו שביתות ולא טיפלו באנשים
ולעזוב את הארץ, ואף אחד לא יגיד לו.
מה זה שביתה?
תגיד לי, אתה מבין מה הוא אמר? סרבנות רפואית?
אנשים שבגלל, טוב, דיברת, תן לדבר, הבנתי.
תקשיב, זה בדיחה, אי אפשר
לנהל איתו תוכנית. איפה בן? תחזיר לי את בן
ביום רביעי.
תחזיר לי את בן
ביום רביעי.
יאללה, באמת, שיגעתם את רבי
ביום רביעי.
אבל היה 3 דקות.
רביעי, תתאפק, עוד יום ברבע הוא חוזר.
מה יהיה?
ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו ינון מגל וברק סרי.
כן, בוקר טוב.
בוקר טוב, ינון, בוקר טוב.
אז בוא נתחיל. חנוכה שמח, היום נדליק נר שישי של חנוכה. בוא נעזור, עובר מהר.
מהר.
זה עובר מהר.
יום שלבי, כן.
כן. עכשיו, תראה, קודם כל לגבי סרבנות, בוודאי שיש סרבנות רפואית. היה רופא לפני איזה 2-3 אמר שהוא לא יטפל בנתניהו. זה סרבנות רפואית או לא סרבנות רפואית?
לא מדובר על זה.
לא, מה זה לא מדובר? יש סרבנות רפואית.
זכותם שרופאים,
שאומרים,
לצערנו הרב,
אנשים ששובטים במהלך רפורמה משפטית ולא מטפלים בחולים בגלל עניינים פוליטיים, זה סרבנות רפואית או לא סרבנות רפואית? זו סרבנות רפואית. אנשים שמאיימים לרדת מהארץ. אגב,
זכותם לרדת מהארץ.
אני אתן לך משהו מצחיק, כותרת של יונתן גפן מ-83, המדינה ירדה מהארץ. כן, ב-83 כבר כולם עם כותב יורדים מהארץ, ומה הוא עוד כותב? משפט, מדינה בלי לב ובלי שכל, רק שרירים ושקרים, טוב להתבייש בעד ארצנו, טוב לצעוק בעד ארצנו, זה 83, כן, אחרי מלחמת שלום הגליל, זה אותם אנשים, זה אותו מיליה. תקשיבו קטע מצחיק, כתבה של אושרת קוטלר, מאיזה שנה זה? לפני כמה שנים זה? אני לא יודע מה.
היית חבר שלה לערוץ.
לא ככה, שידרתם ביחד, חשבתם אותו
אולפן. חבר לערוץ, חבר לערוץ, זה יפה. כי באמת את המושג אחים לנשק כבר תינפתם, אבל בסדר, היה אחד המונחים היפים של החברה הישראלית, אבל הרסתם גם אותו.
אבל לא היית חבר על הערוץ?
אני יודע, יכול להיות שהיינו באותה תקופה, אני כבר לא זוכר מה לי ולא, אבל אתה יודע.
שאתה במוצאי שבת, אתה לא זוכר במוצאי שבת.
כתבה מלפני, אני מנסה לראות, הנה, מ-2008, כמה זה 2008? אנחנו 24, 16 שנים. חבר'ה, שימו לב מה היה פה לפני 16, אני מדבר איתכם, יונתן גפן, ב-83 כבר כל המדינה ירדה מהארץ, כל המדינה, כולם ירדו מהארץ, כל החברים שלו כותב, כולם, כל מי שאני מכיר ירד מהארץ, ב-83. עכשיו אני מדבר איתכם, זה מדהים, ב-2008, שימו לב. איפה קוטלר? מה, לא שמתי לכם את קוטלר? הנה, אני שם לך פה את זה, תקשיב.
איזה בלגן.
ערב טוב לכם. אחת התופעות המסוכנות יותר לחברה הישראלית מתפתחת מתחת לאפנו כמעט בלי שנרגיש. בשפה העכשווית קוראים לזה בריחת מוחות. בפרקטיקה, ישראל מתרוקנת מהמוחות המבריקים ביותר שלה לטובת הגלובליזציה והכסף הגדול. ואלה הנתונים. 530 אלף איש עזבו את הארץ מאז קום המדינה. ב-15 השנים האחרונות הולך וגדל בצורה מבהילה מספר האקדמאים מתוכם. מאז שנת 2000 ועד היום נרשמה עלייה של 6% בשנה בעזיבת אקדמאים מישראל, פי שלושה מבעבר. לפי פרופסור עומר מואב ודוקטור ארי גולד שערכו את המחקר המקיף ביותר בנושא, עולה כי 10% מהרופאים ילידי הארץ עזבו את ישראל בשמונה השנים האחרונות. כמעט 8% מהמרצים, שזה משהו כמו 1 ל-10, מאות מהנדסים וכ-25,000 אנשי הייטק. כל זה בלי לדבר על האחיות המקצועיות, הכלכלנים הבכירים, הביוטכנולוגים ואחרים, שמספר היורדים מביניהם הולך וגדל באחוזים מבהילים.
תקשיבו, זה דבר מדהים. זה כבר ב-83 כולם עזבו. ב-2008 נשרו. עכשיו אנחנו עוד פעם, וכולם עוזבים. תקשיבו, זה לא בריחת מוחות, זה בריחת מוחים. סרי, תבין, מי שלא מחובר לשורש של להיות בארץ ישראל, ולחיות פה באדמת הקודש, הסיכוי שהוא יישאר פה וישלם את המחירים, שהם מחירים קשים, הוא לא גבוה. אתמול הסתכלתי, יש איזה חשבון...
כולל יאיר נתניהו?
יש חשבון...
כולל יאיר נתניהו?
יאיר נתניהו לא עזב את הארץ.
מה אתה אומר? למה הוא לא כאן בארץ במלחמה
הקשה? קפץ לך, יאיר נתניהו?
שואל, אתה מדבר כל כך הרבה על יורדים. יאיר נתניהו במלחמה נמצא במיאמי.
תודה על ההערה החשובה.
יפה.
אני מנסה... אתמול ראיתי, יש איזה חשבון של איזה בחור דרוזי אחד בטוויטר, שכחתי איך קוראים לו, הוא שינה את השם של החשבון שלו, והסתכלתי בסרטונים כי זימרי דיבר בפטריוטים על מה שקורה בסוריה והדברים המטורפים. אז נכנסתי, באמת, תקשיבו, הסרטונים שיוצאים משם מסוריה, מה שהם עושים לאלוהים וכל הדבר הזה, אנחנו בגיהנום פה, השכונה פה זה הגיהנום, שתדעו, אנחנו בגיהנום, אנחנו פשוט חיים בגיהנום עם פירי אדם. אנחנו חיים עם פירי אדם, זה לא אדם, כי אם זה היה אדם, אז היו קוראים לזה אדם פרי, ששם העצם הוא אדם ושם התואר הוא פרי, אבל בתורה כתוב פרא אדם, כלומר הוא פרא, ושם התואר שלו הוא אדם. זה פראי אדם, זה לא אנשים. מה שהם עושים שם אחד לשני. בכל המקומות האלה, אתה רואה את זה בעזה, אתה רואה את זה בסוריה, אתה רואה את זה בלבנון, אתה רואה את זה בכל המקומות, באיראן, בזה. מה שהם עושים, תקשיבו, איזה סרטונים. אלוקים שישמור. אלוקים שישמור, באיזה שכונה אנחנו. עכשיו, מה אני אומר? אם אתה לא מבין שאתה פה בשליחות, שאתה פה במהות, שאתה פה עם זהות, להישאר בארץ ולהיאבק עליה, אז יוצא שכשיש מחלוקת פוליטית, ומפטרים את היועמ"שית, אתם מבינים, קולטים? מפטרים את היועמ"שית, הם אומרים שהם ירדו מהארץ. מפטרים את היועמ"שית. תקלטו למה אנשים עוזבים את ארץ הקודש, כי מפטרים את היועמ"שית. זו רמת תרלול, באמת, מהגבוהות שאני הכרתי. שנייה, סרי, דיברת, חפרת
לא רחוב. חפרתי, לא דיברתי מילה, כן, אתה נועם לנו כבר שעה כאן.
שנייה, עכשיו תקשיבו את אחד ממבשרי הגאולה, פרופסור חגי לוין. פרופסור חגי לוין, הוא אחד מהכהנים הגדולים, היה במפלגה של בוגי יעלון, מדבר הרבה דברים, בוא נשמע מה הוא אמר בתקופת הקורונה, ותסבירו לי מה החיבור בין הדברים שהבן אדם הזה אומר למציאות. בבקשה, תודה.
בוא נצפה פני עתיד, חיסון, חברת פייזר היא הראשונה שאומרת ש-90% הצלחה יש לחיסון שלה בתהליך הזה, אנחנו קרובים לשם?
זה מחזיר אותנו לאשליות, אסור למכור לציבור אשליות. לא, אנחנו לא קרובים לחיסון. קודם כל, בכלל ישראל לא בתור לחיסון הזה של פייזר. זה, נתחיל בזה. דבר שני, גם אם יהיה חיסון יעיל ובטוח, הלוגיסטיקה, ואני יודע כי אני ריכזתי את מבצע חיסון שפעת החזרים בישראל 2009, הייתי הנציג לדיונים בארגון הבריאות העולמי. יש לך שרשרת קור שכרגע אומרים מינוס 80 מעלות, בכלל לא בטוח שבכל העולם.
טוב,
יש
ציוד מספק כדי לשנות. פשוט מדובר באנשים, סרי, סליחה שנייה. פשוט מדובר באנשים שאין להם, לא, הוא מדבר בתקופת הקורונה, שהוא אומר שאנחנו רחוקים מאוד מחיסון, ולא יהיה חיסון.
תן לענות.
תמתין, קודם דיברת סוף התוכנית של 3 דקות ברצף, עוד לפני זה המשכת, וזה תמתין, סבלנות. עכשיו, הבן אדם הזה, שבאמת אין שום קשר בין הדברים שהוא אומר למציאות, מחרטט חרטוטים, מקשקש קשקושים, מבלבל בלבולים, מתרחן תרחונים, הוא בא ואומר ומארגן אנשים שירדו מהארץ. חבר'ה, הארץ מקיעה אתכם. הארץ מקיעה אתכם, אתם לא עוזבים. זו לא בחירה שלכם. זה נראה לכם בחירה שלכם. אבל הארץ מקיעה אתכם, והנושא האחרון שאני רוצה לדבר עליו, והוא הנושא החשוב שאותו איתו הייתי צריך להתחיל את התוכנית, הוא שבעצם הפרקליטות סוף סוף אחרי חודשים הוציאה תגובה על הסרטון המבושל, המעוות והשקרי שהם הדליפו לתבלה 12 שגיא פלג שיקר, והאשימו כביכול את חיילי כוח 100 באונס מחבל נוח'בה. עכשיו הם כותבים ככה, תקשיבו טוב, יובהר כבר עתה כי אין מדובר במקרה של דלף ביטחוני לידי התקשורת, ואין מדובר בחשיפת סודות צהליים, בחשיפת מידע שיש בחשיפתו להביא לפגיעה בביטחון המדינה. הם לא, אלק לא, פתחו, לא פגעו בביטחון המדינה, כן? זה שמסכנים את חיילי צהל, שמאות מיליוני אנשים ראו את הסרטון הזה וסיכנו את החטופים, אין פה פגיעה בביטחון המדינה, באים לעבוד עלינו, הלאה. המדובר על פי הטענה,
נוני, בהוצאת... אתה מתרחן, אתה מתרחן. לא, זה כבר, זה עזוב, הגעת עד לסרטון, הוא מספיק.
סרי, נו, תודה, תודה. תודה. אני יודע שהדברים שאתה אומר הם נורא חשובים.
מאוד חשובים.
ונורא חכמים.
מאוד חכמים,
מאוד אינטלקטואלים ואינטליגנטים. אבל
מורה מחשבה אצל
מאזינים. אבל כרגע ימני מדבר ונותנים לו כבוד.
ימני קשה, לא ימני ביביסט.
המדובר הם ממשיכים בפרקליטות על פי הטענה בהוצאת מידע מתוך חקירת מצ"ח שהתנהלה בצה"ל, לשם בירור חשד לביצוע עבירות אלימות ומין על ידי חיילי צה"ל כלפי כלוא במתקן הכליאה הצבאי בשדה תימן. החקירה ממנה הוצא לכאורה המידע תיקרא להלן
חקירה. אלוהים, זה קשה, נו, כמה, נו, שדה תימן, וזה, זה, עדיין, הוא מספיק.
לא, כן. לא, 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 נו. לא, לא. שדה תימן, כן. אנחנו נעמוד על זה.
אוקיי, תחזור עוד השבוע, פעם, עוד
ויש
פעם.
ויש השבוע תימן. דיון בבגץ, ואנחנו טוב. נהיה שם.
100%.
ושר הביטחון יטפל בזה, ואנחנו לא נוותר על זה. נמשיך.
אוקיי.
מועד פרסום המידע בתקשורת מושא העתירה היה בעת מאומות קשות נגד חיילי צה"ל אשר עסקו בחקירת החיילים משדה תימן. מאומות קשות נגד החוקרים, כן? המאומות פגעו בסדר הציבורי ואף כללו פריצה וחדירה לכאורה אל בסיסי צה"ל. עכשיו, הם לא בדקו בפוליגרף את האנשים. יש שם איזה סרן מהמשטרה הצבאית בשם עידן...
10 ו-13 דקות, מספיק! סרי, מספיק, כמה קשקושים, מספיק, אבל 10 ו-13 דקות, אמר, יש מרויין, אני לא יכול לענות לך.
סרי.
נו, המאזינים מצפים לתשובה.
סרי, תמתין בסבלנות.
אוקיי.
סרן מהמשטרה הצבאית בשם עידן בן נפתלי, כן, אז הוא אומר, שהוא אומר שאין נזק או פגיעה ביטחונית, ולמרות שכולם, כל הערכאות או הסמכויות המקצועיות והמדיניות קבעו שיש, מצד שני...
בוא נתחיל לענות דבר דבר. טוב, די, אבל זה מלאין, אבל אי אפשר.
לא, שר, אתה מוכן?
לא, אבל אי אפשר, אי אפשר, 10:15, או מתפסק לי יש מרויין על הקו, ואני לא יכול לענות.
שר, תהיה בשקט, תהיה בשקט כבר, תודה. מצד שני, פרקליטה זוטרה במחלקת הבגצים החליטה אחרת, וסרן במצח שמאשר. תבינו איפה אנחנו נמצאים, אין בדיקת פוליגרף, הם אומרים שהם לא... בנוגע לצעדי החקירה, הם מסבירים שלא הצליחו לאתר טכנולוגית מדליף. לא ניתן להתחקות באמצעות כלים טכנולוגיים אחר הגורם שהוציא. רבותיי, זה לא מקובל עלינו. שר הביטחון, זה לא מקובל עלינו. את הסרטון הזה... אנחנו רוצים לדעת מי הדליף. מי עשה את הנזק שבישל את הסרטון, סרטון שקרי, שהדליף אותו לערוץ 12 ולגיא פלג ששידרו אותו, ועשו שערה אנטישמית עם נזק אדיר למדינת ישראל. לטיפולכם עודה. תודה.
תודה כמה נהגים ונהגות התנגשו עכשיו בעצים. אתה הרי מטיף לזה לקרוא בכל תוכנית. חבר, תהיו ערנים. אתה הרקת את המאזינים. אתה הרקת את המאזינים. אתה שיממת אותם. אין מבינים מה אתה רוצה מנושא כזה לנושא אחר. בוא, פרה, פרה. שכולם ילכו הביתה. למה אנחנו צריכים בכלל טייסים כאן? אתה יודע, אני מזכיר לך את דוקטור שלמה קרי, שצרח לפני המלחמה. מי צריך את כל הסרבנים האלה? שילכו לעזאזל. אז נשלח את הטייסים הביתה.
ונשלחת הייטקיסטים הביתה, ונשלחת רופאים לאלף הזזל שילחו מכאן, כי הארץ מקיעה אותם, ונשאר עם מי? נשאר עם מי? בלי לזלזל באף אחד, נשאר עם הקהל שלך בפטריוטים, אתה תרים ידיים, ותצרח להם עוד יותר טוב, והם יצרחו לך עוד יותר טוב, עם מי נשאר? אתה יודע, האנשים האלה, שהם הערך המוסף, אתה יודע, כולכם, אתה כל הזמן מתהדר בממצא הביפרים, מי עשה את הביפרים? מי עשה? מי האנשים? מי המדענים? מי הראשים? רגע, עכשיו אני מדבר.
לא, שאלת מי.
אתה יודע מי לא עשה את זה?
מי?
ניסים וטורי לא עשה את זה.
מי כן עשה?
אושר שקלים לא עשה את זה. גלית דיסטה לא עשה את זה. עשו את זה מיטב המוחות, אנשים שאתם בזים להם, אנשים שאתם מקיאים עליהם, אנשים שאתם יורקים עליהם, אנשים שאתם שולחים אותם. תן לי לדבר עכשיו. אלה האנשים שעשו את הביפרים, לא אתה וניסים וטורי ואושר שקלים.
לא, אתה עשית.
פתחתם את הביפרים והכנסתם את החומרי נפץ. עשו איזה מיטב המוחות שלנו, שאתם יורדים עליהם, ואתם בזים להם. ומי עשה את הדברים המדהימים בביירות,
מי?
ובצנעה,
מי?
ובנמל חודיידה,
מי?
ובאיראן, ובעזה, מיטב הטייסים.
מי ממלא את בתי הקברות? מי ממלא את בתי הקברות הצבאיים?
לא, לא, לא. עושים את זה אנשים שאתם שלחתם הביתה ויכולים לרדת מהארץ, ואנחנו מקיים אתכם ועליכם. זה, עכשיו, את הרופאים, עכשיו, אתה יודע, אני אומר לך, אני מסתובב, יש לי חברים רופאים, כמו שלך, אני מניח שחברים רופאים, והם אומרים לי כבר תקופה, תקשיב, אנשים בורחים מכאן, הם לא רוצים להיות כאן. עכשיו, זה לא פיתורי היועמשית, זה תחושה של אנשים טובים, פטריוטים, קצינים בצבא, שהיו ביחידות הכי מובחרות, אנשים שבאמת למדו שנים, ועובדים בבתי החולים, שהמדינה הזאת לא רוצה אותם, שהמדינה הזאת היא לא המדינה שלהם, זה המדינה שמשנה פנים, רוצים לשנות להם את כל הדברים שעליהם הם גדלו, ולכן בכאב, בצער, בדמעות, וזה לא קל לחיות בחול היום, אנטישמיות וכולי וכולי, הם נאלצים בכאב רב לעזוב, כי מרגישים שאתם שיניתם את פניה של המדינה. עכשיו אני רוצה להגיד עוד מילה על הבחור הזה.
ביי, להתראות.
איך קוראים לבחור הזה שהיה בפטריוטים, שהוא ציטט אותו שעה וחצי, הוא משמיע את הדברים שלו. בוא, חבר'ה,
ניסן אשר.
ניסן אשר. ניסן אשר, שהוא בחור מצוין, אין לי בכלל ספק, אבל הוא קורבן לרעל ששטפתם לו את הראש. לרעל. מה זה השטויות האלה? אנחנו רוצים להיות חלק מהשלטון.
אין לו דעה עצמאית? לא הבנתי.
הוא קורבן להסתה. אני קובע שהוא קורבן להסתה.
ואני קובע שאתה קורבן.
אוקיי, אז אני
קובע שאתה קורבן.
תן לי לדבר.
הוא לא קורבן. אתה קורבן.
אוקיי, אתה תגיד אחרי.
הוא נאמן לעצמו. אתה לא נאמן לעצמך.
תקשיב, מה הוא אומר שם? מה הוא אומר בסינק הזה שהוא השמיע ינון? אנחנו רוצים להיות חלק מהשלטון, מה לעשות? אתה יודע, אני אומר לך עוד פעם, בתור מעריצו של מנחם בגין, אני, ומעריצו של יצחק שמיר, אני, הליכוד בשלטון משנת 1977, איזה להיות חלק מהשלטון? אנחנו רוצים להיות חלק מהטייסות, מה הבעיה? תהיה טוב, תהיה מצוין, אתה יודע, ראיתי רק לפני כמה ימים מרגש, אחד אומר, אני ממוצא תימני ונשלחתי לגיחות בצנה בשבילי זה סגירת מה? מה הסיפור? תהיה טוב, תלמד, תצטיין, תגיע. אני רוצה להיות חלק משמונה, מה השטויות האלה? מה הקשקושים האלה? מה הבחיינות הזאת? ככה הם רוצים אתכם. ואני אומר עוד פעם, אני גדלתי בבית ליכודי, והליכודניקים הם בשר מבשרי, ואני הייתי חבר מרכז ליכוד, ואנחנו משפחה שבאמת, כולם הצביעו ליכוד, ככה הם רוצים אתכם. בוחיינים, מתקרבנים, כל הזמן עשו לנו, שתו לנו, תהיה טוב, תלמד, תגיע להישגים, תגיע ל-8200, תגיע לקורס טייס, תגיע לכל המקומות האלה. תפסיקו לתת להם להפוך אתכם למה שהם רוצים. אף אחד לא שונא אתכם, אף אחד לא נגדכם, אף אחד לא שום דבר. אם היו טענות על גזענות, ואם היו טענות על אפליה, אז אני זוכר את הטענות של כל מיני נשים, באמת, מוחלשות הייתי קורא להם, שעבדו כמטפלות, ועבדו כעוזרות בית, בבית של משפחת נתניהו, שם שמעתי דברים מאוד מאוד קשים, שגם באו לידי ביטוי בתביעות אחרות, אז תפסיקו לתת להם לשחק לכם בראש. אף אחד לא רוצה אתכם קטנים, ואף אחד לא רוצה אתכם כלום. עכשיו מילה אחרונה על ועדת החקירה.
אבל למה אתה צועק?
אוקיי. מילה אחרונה. מילה אחרונה על ועדת החקירה.
כן. חפרת לי, הרשת לי את התאים במוח.
אוקיי, בסדר, אז תמשיך בזה.
יש עכשיו באמת מסע נגד ועדת החקירה, לא משנה שכל הסקרים מלמדים שרוב הציבור, רובו המוחלט, רוצה ועדת חקירה ממלכתית, כמו שנתניהו לפני שנתיים וחצי רצה ועדת חקירה ממלכתית, על קשקוש, היה קשקוש, רוגלות, שמוגלות, חוגלות, הוא החליט שזה הדבר הכי חשוב. הליכוד, אתה יודע, הוא לועג על ההפגנות של האנשים בקפלה, ינון, אני זוכר שהייתה הפגנה על הסיפור של הרוגלות, בתקופת ממשלת השינוי, לקח להם שבועות לגייס אנשים, היו שם איזה 3,000, 4,000 אנשים, בכיכר המוזיאון שם, בתל אביב, עם הזעקה להקים ועדת חקירה ממלכתית על הרוגלות. אבל בואו נשמוע את ראש הראשון הדורשים, ועדת חקירה על הרוגלות, על הקשקוש הזה, בואו נשמע.
לכן כולנו, כל ראשי סיעות המחנה הלאומי, דורשים להקים מיד ועדת חקירה ממלכתית.
מיד.
לפרשת הריגול החמורה נגד אזרחי ישראל. אי אפשר לטטא את הדברים מתחת לשטיח, אי אפשר להסתתר מאחורי מכבסת המילים, ואי אפשר מעל הכל להסתפק בבדיקה שבה המשטרה בודקת את עצמה והחוקרים חוקרים את החוקרים.
אתם מבינים, על הרוגלות הוא רוצה ועדת חקירה. זה סיפור שלפני שנתיים וחצי, חבר'ה, לא לפני 400 שנה, שנתיים וחצי. שנתיים וחצי, הוא אמר בסינק אחר.
שהרייטינג שלנו היה 1.5.
הוא אמר בסינק אחר, שכל יום שעובר בלי ועדת חקירה ממלכתית, גורם לשיבוש, ותאום, ודברים כאלה. וזה האיש היום, חבר'ה, אל תייפו, ואתה יודע, זה מפלגה, הליכוד זה מפלגה של איש אחד, קוראים לו נתניהו, והאיש הזה לא רוצה ועדת חקירה ממלכתית, ומסכנים כל השרים והח"כים שעולים, חלק מהם, אגב, אמרו מיד לאחר המלחמה, אין מנוס, חייבים ועדת חקירה ממלכתית, חייבים, 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 והיום הם נאלצים כדי להתיישר, כדי לא לחטוף צרכות מלשכת נתניהו על זה שהם בעד ועדת חקירה ממלכתית, לתת כל מיני הסברים שאפשר ועדת חקירה, בדיקה, והחוק ככה, והחוק אחר, חבר'ה. עכשיו, זה לא גחמה, וזה לא כדי לנקום,
אוקיי.
זה כדי למצוא
תודה.
מה גרם לכישלון האדיר בשבעה באוקטובר. מה גרם לזה שאנחנו הגענו לכזה טבע?
שים לו את החפר, את החפר.
לא, רגע, רגע, רגע. מה גרם לנו להגיע לכזה כישלון, ומה ימנע כישלון כזה בעתיד? זה בנפשנו.
תודה, תודה.
זה צורך קיומי, זה צורך ביטחוני. אבל נתניהו שצרח ועדת חקירה על רוגלות, חוגלות, הוא עכשיו עושה הכל לא להקים ועדת חקירה.
סרי, הבנו את הנקודה.
כי הוא יודע מי השם, והוא מספיק חכם בשביל לדעת מי היה שם, ומי אבי אבות הקונספציה, ולכן הוא יעשה הכל למנוע את זה.
א', אני רוצה להגיד לך לגבי הסקרים של הוועדת חקירה, כרגע לפי הסקרים שלכם פרס הוא ראש הממשלה. אוקיי? פרס הוא ראש הממשלה, ונתניהו הוא לא ראש הממשלה. בשום סקר שלכם...
אגב, היה אתמול סקר.
סרי, עכשיו אני מדבר, תודה. בשום סקר שלכם, נתניהו לא ראש הממשלה. אתם כל הזמן אמרתם 57 מנדטים, 58 מנדטים. ביום טוב אמרתם 59 מנדטים. סרי, אני מדבר. תודה. אצלכם, נתניהו בשום סקר, לא היה ראש ממשלה. בוא נתחיל מזה. בוא נתחיל מזה. אצלכם בסקרים, אף פעם נתניהו לא ראש ממשלה, פרס ראש ממשלה, ציפי לבני ראש ממשלה, הרצוג הוא ראש ממשלה, יאיר לפיד הוא ראש ממשלה, כולם אצלכם ראש ממשלה, חוץ מנתניהו. זה לגבי הסקרים שלכם, שכולם זה. עכשיו, מה אתם עושים? אתם עושים מניפולציה. אתם עושים מניפולציה. הרי מה אתם אומרים? האם אתם רוצים ועדה ממלכתית או ועדה פוליטית? לא. מה שאתם קוראים ממלכתית, זו הוועדה הפוליטית. זו ועדה שאתם כבר יודעים את התוצאות שלה, כי יצחק עמית, שהוא פעיל פוליטי בשבטו כשופט בגץ, כן? הוא יקבע מי יעמוד בראש הוועדה, ואנחנו לא מקבלים את זה, אבל בואו נתקדם כבר. כמה אפשר לדבר על האירוע? זה לא יקרה.
לא יקרה.
לא יקרה כל עוד הממשלה הזאת מכהנת, לא יקרה. תנצחו בבחירות, תעשו מה שאתם רוצים, כמו שעשיתם בפעם הקודמת, שגנבתם את הבחירות, בנט גנב 6 מנדטים מהימין. כן, אתה מדבר על גדעון סער, שהוא גנב, שהוא התהפך, אתה תומך בבנט. אז איך אתה תומך בבנט? מה, בנט לא התהפך על הבוחר? בנט אמר לאנשים שלו, אני לא אכתיר את לפיד, אני לא אשב עם רם, אני לא אשב עם השמאל, עשה בדיוק את הפוך. בגד בבוחרים שלו, לקח 6 מנדטים של אנשים שאמרו, שהבטיח להם, לא יעשה את זה, לא יעשה את זה, לא יעשה את זה, לא יעשה את זה, ועשה את הכל, גנב את זה, ועשה ממשלה עם השמאל. אתה מדבר בבוקר שלום, גדעון סער, וגדעון סער, וגדעון אמר, וגדעון זה, וכל מיני כאלה. קשוט עצמך לפני שאתה קושט אחרים. כן, בנט, בנט, הוא 50 מנדטים בסקרים, אף אחד לא יודע מי במפלגה שלו, מי האנשים, זה שמאל, זה ימין, זה זה, זה כל מיני כאלה, אבל כן, אבל בנט הוא מנצח בסקרים, תת רמה, תת רמה, אתם כולכם תת רמה, בגלל זה אין אמון בתקשורת, זה מה שאני מנסה להגיד לך, אין אמון בכם, זה דבר ראשון לגבי עכשיו, מה אתם עושים מניפולציה על ועדת חקירה? כן, זה ועדה ממלכתית, לא, לא, אנחנו לא אומרים לא לחקור נשמה, מתוק של אמא, אנחנו לא אומרים לא להגיע לחקר האמת,
אבל שינון,
לא, 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 שסרי, סרי, לא,
אולי תעמוד אתה בראש הוועדה?
לא, לא, לא,
אתה תעמוד בראש הוועדה.
אני אעמוד בוועדה, זה יותר טוב מיצחק עמית, כן, אבל אנחנו ועדה שיהיו בכוחות מהקואליציה ומהאופוזיציה.
אתה וזימרי.
לא, לא רק מהאופוזיציה.
אתה וזימרי.
לא רק מבית המשפט העליון שהם יקבעו, אלא שזה יהיה משני הצדדים. זה מה שאנחנו רוצים. שזה יהיה הוגן. שיפר אינף, זה הכל. אבל אתם לא רוצים את האמת. אתם לא רוצים את האמת. אתם רוצים ועדה פוליטית. אתם רוצים ועדה עם בית משפט שהיה חלק מההפיכה הצבאית שאתם עשיתם.
אבל למה הוא רצה לפני שנתיים וחצי ועדה? למה לפני שנתיים וחצי
הוא רצה ועדת חקירה? אל תפריע לי בבקשה. זה לא היה קשור, זה אירוע אחר. זה אירוע אחר. אתם עשיתם הפיכה צבאית כדי לשמור על הישבנים של השופטים בבגץ, ואתם מצפים שאנחנו עכשיו נעשה, נקבל ועדה שהשופטים בבגץ יהיו אלה שיבדקו אתכם.
אז למה לקבל פסקי דין של בתי משפט?
לא, אתם בדיחה.
אז בואו נסגור בתי המשפט. למה לקבל פסקי דין? לא מאמינים לבית משפט.
לא, כי פה הם מעורבים.
לא, מעורבים.
פה הם מעורבים.
אז בואו נסגור את בתי המשפט.
באירוע הזה של המחדל של האסון, בית המשפט מעורב.
אז לסגור את בגץ.
הוא לא יכול לשפוט את עצמו.
אז לסגור את בגץ.
לא, אתה לא מבין מה שאני אומר.
אני מבין בדיוק מה אתה אומר. אין אמון.
אני אומר, לא, אתה לא מבין. באירוע הזה של ההפיכה הצבאית שאתם עשיתם, שהובילה לאסון, עשיתם את זה בשביל לשמור על שופטי בגץ. עשיתם את זה בשביל לשמור על שופטי בגץ.
אין אמון בצבא, אין אמון בשב"כ, אין אמון בתי משפט, אין אמון באף אחד, רק בגינון ובפטריוטים.
אתה לא מקשיב, תקשיב. ההפיכה הצבאית שעשיתם, שהובילה לאסון, הייתה כדי לשמור על שופטי בגץ. אנחנו לא ניתן ששופטי בגץ עכשיו יהיו אלה שישפטו אתכם. תודה. שלום, סרן בסגן אלוף במילואים, יונתן דחוח הלוי, חוקר בכיר במרכז הירושלמי, לענייני חוץ וביטחון.
בוקר טוב.
מה נשמע?
בסדר מצוין.
תשמע, אתה עשית תחקיר על התקשורת הערבית הפלסטינית לפני האסון, לפני הטבח, מה גילית?
כן, מדבר במחקר של
מחקר, סליחה, לא תחקיר, מחקר.
כן, של הערוצים המרכזיים, ערוצי התקשורת המרכזיים של תנועת חמאס, העיתון הרשמי של חמאס פלסטין, ואתר גדודי אל-קסאם, שהיא הזרוע הצבאית של חמאס. המטרה הייתה לנסות להבין מה מהמידע הגלוי, כיצד הצטיירה תמונת המצב ותמונת המודיעין של חמאס, לפני מתקפת השבעה בספטמבר.
באוקטובר.
אני ראיתי את זה גם באוקטובר. אני ראיתי את זה גם בזמן אמת, ובדיעבד אפשר לי להגיע לרבדים נוספים ולדקויות, ולהבחין ב מידע נוסף שהתקבל, וגם התפרסמו מקצת ממסמכי השלל, או מתוכן על מסמכי השלל, שאישש את הממצאים, והציגו גם ממצאים חדשים מרתקים מאוד, לגבי מועד קבלת ההחלטה על ידי יחיא סנוואר לצאת לפעולה.
כן, אוקיי, אז בוא תפרט לנו מה אתה רואה, מה אתה מזהה, מה אתה מבין.
אני יכול לומר שההחלטה התקבלה, זה הסמך מסמכי השלל, בפברואר 2022. לאחר מסיבת העיתונאים של ראש הממשלה דאז נפתלי בנט ב-INSS, שבה הוא הכריז שתוך שנה תוצב לראשונה מערכת יירוט לייזר, באמצעות לייזר של רקטות, מעשה שלפי דבריו תעיין, תשלול, את יכולת הטילית של חמאס.
רגע, אני לא מבין, אז החליט החמאס לפתוח במתקפה, היה עכשיו רק צריך לבחור את התאריך, את הזמן?
הוא בחר את התאריך.
הוא בחר את
התאריך. נכון. זה מסמכי השלל, אתה לא מתווכח איתי.
כן, לא, אני שואל.
של חמאס.
כן.
ההחלטה התקבלה לפתוח במבצע צבאי, פלישה לישראל, בסתיו 2022. מתוך התפיסה שהזמן דוחק. כיוון שאז...
על בסיס, על עצמך מה אתה אומר את זה, שאחרי הנאום של בנט, מתי אמרת, באיזה תאריך?
2022.
בראשון פברואר 2022.
שהוא אמר שתוך שנה יהיה לנו את הלייזר, אז סינואר קובע לעשות את המבצע הזה? על עצמך מה אתה אומר את זה?
אז זה מפריך.
אלה מסמכי שלל שפורסמו.
זה מפריך את כל הטענות, זה מפריך את כל הטענות, זה מפריך את כל הטענות שההפגנות, השהיית ההתנדבות של הטייסים וכו' וכו', כל אלה גרמו לחמאס לתקוף כי ראו את ישראל בחולשתה, זה מפריך לחלוטין את כל התזה הזו.
אני הייתי אומר שהטענה שלך בטרם הוצגו כל הנתונים היא חסרת משמעות. אז בואו רק נלך קדימה ונסה להבין, לא ניתן להגיד כרגע זה מפריך לגמרי. עכשיו בתמונת, זה היה המידע שנחשף במסמכי השלל. הייתה מסיבת עיתונאים נוספת בנושא הלייזר של השר בני גנץ, שזה המחיש את המסר הזה. המסר הראשון הגלוי, כאן אני בא למידע הגלוי, שבו סינואר אומר הולכים לאימות, היה באפריל 2022. זה בנאום שלו שהוא בא, הוא דיבר על כך שהולכים למערכה הגדולה. הפלישה הצבאית לא התקיימה בסתיו 2022, היא נפחתה משיקולים שלא ברורים כרגע מה הם.
סגן אלוף, תגיד לי, אני רוצה, לא, אני רוצה לראות אם אני מבין, רגע.
תכף תן לו לדבר, ואל תשאל.
אוקיי, כן.
עכשיו, היו גורמים נוספים, הפלישה נפחתה מטעמים שלא ברורים כרגע, ייתכן על רקע של תיאום המערכה הצבאית שהייתה אמורה להיות עם ציר ההתנגדות, שזה חיזבאללה, איראן, תימן, המיליציות וכו'. ואז יש שני גורמים נוספים שהשפיעו על החלטת חמאס. אחד, זה ניצחון הימין בבחירות, שהם ראו את זה כהזדמנות על רקע הקשיים והלחץ הבינלאומי, הממשל האמריקני, קבלת נתניהו לפגישות, שר האוצר וכו'. כל הדברים, אני לא אכנס לזה כרגע, אבל הם ידועים וברורים. והגורם הנוסף שהשפיע, שזה האימות הפנימי הפוליטי בישראל, בשאלה של הרפורמה המשפטית, שמכונה הפיכה המשפטית וכו', משטרית, שזה נתפס ביניהם כהזדמנות פז בהקשרים של החולשה של צהל, הקשירות בצהל, הסרבנות של הקצינים, של חיל האוויר, של 8200, כל הדברים האלה עולים, הם רואים את זה כהזדמנות אדירה או פעמי משיח, עד כדי כך, שזה הבטחת אחרית הימים הולכת ומתגשמת, שישראל הולכת וקורסת, נמצאת בתהליך של התפוררות, ושזה מעניק לחמאס, מזווית שלהם, הזדמנות ליישם את התוכנית הגדולה. עד כדי כך שהם מכנים את זה גם, את התהליכים האלה כארון הקבורה של ישראל, ובכך שהם מגיעים למצב שבו יוכלו ליישם את החלום של שחרור כל פלסטין, בדרך של הג'יהאד.
סגן אלוף במיל יונתן דחוח הלוי, עכשיו שאמרת את כל זה, והנה כל התמונה פרסת בפנינו, את הרעיון לעשות את מעשה הטבח הנורא והיום שהתבצע בשבעה באוקטובר, הם הגו, יזמו, חשבו עליו עוד בפברואר ובאפריל 2022, ממשלת בנט, עוד הרבה 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 לפני כל השסע הפירוד וההפגנות שהיו כאן בישראל.
לא מדויק.
מה לא מדויק? אני כתבתי כל מילה שאתה כתבת, שאמרת, אמרת בפברואר התחיל עם הנאום של בנט על הלייזר, ואחרי זה באפריל היה שם נאום של גנץ, ואלה התאריכים שהם טבעו את באמת התוכנית הסטנית הזאת לפרוש לישראל.
תרשה לי לצטט את עצמי בהקשר הזה. אני דיברתי על ההחלטה להאיץ את הפעולה, להחליט לצאת לפעולה. ההחלטה האסטרטגית לתכנון הפעולה בישראל ושחרור פלסטין וכו', החלטה כבר קודם לכן. זו הייתה תוכנית ארוכת הטווח שלהם, שהם בנו אותה, היה עקב בצד אגודל. ב-2022, האמירה לגבי הלייזר התניעה את התהליך מבחינתם, אין לנו זמן, יש לנו פרק זמן, חלון זמנים של שנה לפני שהתבטל יתרון הרקטות. זה הדיוק, אבל החלום, התוכנית הייתה קודם. קודם לכן גם הייתה ועידה בעזה וברשות סינואר שבה הם דיברו על הבטחת, ועידת הבטחת אחרית הימים, ותכננו לפרטי פרטים.
כמה הסרבנות לצורך העניין השפיעה על, על ההחלטה לצאת למלחמה הזאת?
אני יכול, מה שאני יכול לומר זה לצטט את, את האמירות של ראשי חמאס, של הפרשנים הבכירים, אנשי חמאס, שמנתחים את המצב בישראל, ומכאן כל אחד יסיק את, את המסקנות שלו. הם ראו בסרבנות ובהחלטה, אמירות של טייסים, 8200 ואחרים, שלא מוכנים לשרת בצהל, כביטוי לירידת הכשירות של צהל, לכך שצהל, אני זה כמעט ציטוט מדויק, קיצרתי את זה טיפה, הצבא הבלתי מנוצח הפך למובס ללא מוטיבציה ללחימה. זאת אומרת, זה היה המסר שחוזר לאורך כל הדרך. זאת אומרת, הצבא חלש, הצבא מתפורר, וקיימת פה הזדמנות, ואתה קורא את, את התוכן של, של המאמרים, גם באתר רשמי של, של חמאס, וגם באתר גדודי אל-קסאם, הם עומדים לפעמים, מבחינתם יש פה אירוע, אירוע היסטורי, שהאויב שלהם הולך וקורף מבפנים, וכפרי בשל, ומבחינתם, והנושא של אחרית הימים, זה הוא לא נושא פשוט, ולנו זולה נשמע, אתה יודע, כמו המשיח הגיע, אצלם זה נתפס כמשהו מאוד מאוד מוחשי, הבטחת אחרית הימים, שבו באמת באמת מתקדמים לקראת שחרור פלסטין, שחרור מסגד אל-אקצא, שזה אחד התנאים בנבואה של מוחמד לקראת חזרת המשיח. וזה נראה להם כדבר שהוא מאוד מאוד מוחשי. אני מזכיר לכם שב-2018 התחילו תהלוכות השיבה על גבול רצועת עזה.
תגיד, גם הייתה איזה נבואה שהסתובבה, משהו כזה בעולם הערבי, שישראל הולכת לקראת קיצה, באיזה שנה הם דיברו?
נכון. אני חושב ב-2027 הנבואה של אחמד יסין, שדיבר, אני חושב שזה היה 2027,
שישראל הולכת לקיצה ונחרבת.
אמת, אמת.
כן.
אבל הסוגיה המרכזית היא סוגיה פה דתית, גם ששומעים את הנאום ותיעדתי את הנאום, תרגמתי אותם, את הנאומים של יחיא סינואר, אלה נאומים ש... כולם נטועים עמוק עמוק בתפיסה האסלאמית הדתית הקיצונית, לא, לא קרא זה קיצונית, תפיסה האסלאמית שמדברת על מימוש החזון של, של, של הג'יהאד ובשחרור פלסטין.
סגן אלוף יונתן דחוח הלוי, סגן אלוף במילואים, קודם כל ברוך השם שתקוותם והתוכניות התנפצו ברעש גדול. תודה רבה שהיית איתנו.
נשפך הרבה דם, כן.
תודה רבה, נכון.
חוקר בכיר במרכז הירושלמי לעניין חוץ וביטחון. תודה שדיברת איתנו. שלום גבי נאמן, ראש מועצת שלומי.
שלום, בוקר טוב לכם, ודאי חג שמח.
מה המצב בשלומי? גשם?
300 מילימטר ויותר, לפי המדידות שאני עשיתי אצלי בגינה.
אתה יודע מה זה 300? זה כמעט, זה סביב חצי מהכמות של המשקעים, בכמה?
חצי מכמות המשקעים בשנה.
אני יודע בשנה, אבל בכמה זמן זה ירד?
שלושה ימים.
שלושה ימים חצי מהכמות.
שישי שבת ראשון זה 300 מילימטר פלוס.
דיברו על דצמבר השחון, גמר בפיניש רצחני דצמבר.
אנשים מאמינים, ישועת השם כרף עין.
נכון, נכון, נכון.
טוב, מה קורה? מה המצב ביישוב?
איך החיים? איך החיים מאז ההסכם?
אני חושב שאנחנו נמצאים במצב כזה שאנחנו יכולים לראות את האופק לחזרה ולשוב הבית בצורה שאנחנו בטוחים יותר. בוודאי יש לנו קצת יותר מן חששות, או מה יקרה בעוד חודש אחרי הפסקת האש, האם צהל ימשיך להישאר שם וישפור על ידי ביטחון או לא, זו השאלה היחידה שעומדת על הפרק. השאלות הנוספות של ההורים שנמצאים כרגע, לומדים בנתניה, לומדים בירושלים, לומדים בחיפה, יצטרכו להשיב אותם ממש ב-28 בראשון למרץ לשלומי, ונתק אותם ממרכז הלימודים שלהם. אני מאמין שהשר אלקין יחד איתנו ראשי רשויות נמצא לזה נוסחה מתקנת ומסדרת, לאפשר להם ללמוד עד 30-60, ואנחנו כראשי רשויות, אני מנישי, מכוון ראשון למרץ, חברים, ילדי שלומי שלומדים בנהריה, שנמצאים בנהריה תחת אחריות שלנו כמועצה, ובאקו ובקרית חיים, הבתי ספר האלה שהקמנו בית ספר אורפיים, ישובו ללמוד בבתי ספר. לצורך העניין, קטים היום בבתי ספר, בגני ילדים, במעונות יום.
גבי נאמן, אתה נשמע מקוטע, אתה יכול אולי לזוז, שפר את הקו, כי אתה יודע, רוצים לשמוע את הדברים החשובים שאתה אומר.
תנסה לעלות אולי לרכס אדמית שם, אם אתה יכול.
כן. לא, אז אני רוצה להבין, זאת אומרת, אמרו לכם שפחות או יותר בראשון למרץ, כל התלמידים שמפוזרים בבתי הספר ברחבי הארץ, יחזרו לשלומי?
לא, לא, לא אומרים כך, יש שלושה מסלולים. מסלול אחד זה ראשון, ראשון השלישי, אם הממשלה באה ואומרת שאתם יכולים לשוב הביתה, אני נערך לקבל את תלמידי שלומי שלומדים באקו, לומדים בנהריה, מעונות יום גני ילדים.
בתחילת מרץ.
בבית ספר תיכון. בתחילת מרץ. יהיה פעימה שנייה, זה 30-60. כלומר, הורים שילדים שלהם לומדים בבתי הספר רוצים להמשיך, גם זה ינתן להם. ראשון לספטמבר 25, כל ילדי שלומי.
כולם חוזרים. ללמוד. כולם חוזרים. ותשמע רגע, אתה יודע, יש אתמול שמעתי שאולי בניגוד להסכם שדיבר על זה שתוך 60 יום צהל לנסוג לגדר, יש עכשיו כוונה להשאיר עוד יותר מהזמן שדובר עליו. מה דעתך על זה? אתה בעד שהם יישארו באזור החיץ?
אנחנו מדברים בצורה כזו שגם הציבור יבין. כלומר, מה קורה בסוריה? יש בלגן, יש אנשים טרוריסטים שהשתלטו על השלטון. מה עשתה הממשלה? עשתה אזור חיץ. מיד עשתה אזור חיץ. מה ההבדל בין סוריה לבין לבנון? אפילו לבנון נמצאת במקום הרבה יותר קשה מבחינת החיזבאללה והנקמה שלהם. ולכן חייב להיות אזור חיץ. ואסור לוותר על אזור חיץ. לפחות לשנה, לשנתיים. אפשר נבין לאן פנינו הולכים, האם חיזבאללה עדיין רוצה לכם ולהיכנס ולסבוש את שלומי. או לא, לכן אזור חיץ, דעתי, איתנה, בצורה שאיננה משתמעת.
גבי נאמן, אנחנו מכירים את ההסכם, ההסכם לא מדבר על אזור חיץ, והשאלה, ועברנו כבר כמה, מאז ההסכם, שלושה שבועות, כמה עברו מאז ההסכם עם חיזבאללה?
חודש.
ברוך השם, שקט, באמת, החיים חוזרים למסלולה מטעת, ותיירים, האם אתה חושב שבראשון למרץ חלק מהתלמידים, כמו שאמרת, יחששו לחזור למרות השקט, למרות העובדה שבאמת זה נראה בסדר ונראה שיכולים לחזור?
אנחנו חושבים בצורה אחרת. אנחנו חושבים חיובי ועושים הכל כדי ש100% תושבי שלומי ישובו הביתה, ואם לא יחזרו בראשון למרץ, יחזרו ב... יחזרו ב-30 לספטמבר לשישי. אני רוצה לתת לכם דוגמה. נר ראשון, הדלקנו עם האלוף פיקוד הצפון, וקראתי לתושבים דרך הדף היומי שלי, בואו לחגוג את הנר הראשון באולם הספורט בשלומי. ואיפה רוב התושבים? נמצאים בנהריה באקו. תקשיבו, 300, האולם היה מלא, 350 תושבים הגיעו, ו-140 ילדים הגיעו לחוג את נר הראשון בשלומי, זה אומר הכל.
כמה אנשים, כמה באחוזים מתושבי שלומי חזרו וחיים היום ביישוב?
אני מעריך בסביבות 15% כרגע הגיעו.
רק 15%? רק 5%?
מה שקורה, יש תופעה מאוד מעניינת וטובה, ואני מעודד אותה. אנשים באים, מנקים את הבתים, רואים את הבלגן שיש שם, מחליפים את הריאות, את הציידות, ואפילו ישנים איזה לילה אחד, יחד עם הילדים, באים עושים שבת, בתי כנסת, היו שתי בתי כנסת, היום כבר יש 4 בתי כנסת. כלומר, יש פה תהליך של תנועה.
חזרה איטית.
מאוססת,
בודקים,
לילה. אבל מתי המוסדות ייפתחו?
ראשון לשלישי, חברים, אני פותח את בתי ספר בני ילדים מעונות יום בשלומי. אני פותח, אם הממשלה תלמידים, אני קורא להם לחזור, והם יחזרו.
מדהים. תגיד, מה רמת הנזק שהיישוב ספג?
יש לנו את הטילי בורקן, 10 טילי בורקן הם נפלו, גרמו ל-400 דירות פגיעות בטריסים, במה שנקרא, אפילו קרמיקות עפו בגלל העדף. ויש לנו 14 בתים שנפגעו בפגיעות ישירות, יש לנו את, יש לנו את המתנס שקיבל פגיעה ישירה, גן ילדים פגיעה ישירה, שאר הדברים, שאר הפגיעות הן פגיעות
של... ועבודות השיקום החלו?
מה זאת אומרת? ראשון השלישי חייבים להתחיל.
לא, עבודות השיקום עכשיו, באותם בתים שאתה מדבר ומוסדות ציבור שנפגעו, התחילו פעולות השיקום, השיפוץ.
כן, אוקיי. חיכינו ולא חיכינו, למרות שהיו כמה בתים שנפגעו פעמיים, ואנחנו נמצאים ממש לקראת סיום של כל הבתים כמעט.
זאת אומרת, שאתה אומר, תוך כמה זמן, אם אני אגיע לשלומי, ואני מכיר את שלומי היטב, אני אגיע, אני לא יודע שהייתה מלחמה של יותר משנה, זאת אומרת שהכל ממש משופץ, כבישים, מבנים, בתים, תוך כמה זמן הכל פיקס?
אני יכול לומר לך שבתקופת המלחמה, למעשה מה שעשיתי, לקחתי את הקבלנים של ניקיון ושל הגינון, ואמרתי להם, חברים, אני מפסיד לכם 20%, אבל אתם ממשיכים לתחזק לי את היישוב, שהוא יהיה נקי ומאורגן ומסודר. וכך אתה תבוא, אתה לא תראה מלחמה. לא תראה מלחמה ברחובות, אבל יש לנו המון שטחים שהופקרו, וצריך לטפל בהם, לכן המדינה גם נתנה לנו סדר גודל של 89 מיליון שקלים לנו בקריית שמונה ולמטולה, אנחנו החלק שלנו זה 21 מיליון, כדי לשפץ את בתי ספר, וכדי לחזק את נראות היישוב. אתמול שר אלקין התקשר אליי, והודיע לי על עוד 100 מיליון ליישובים המפונים. לדעתי אנחנו נקבל סבוד בין 8 ל-10 מיליון שקלים, וישפר מאוד את כל... את כל החזות העיר, ואנחנו נחזיר את התושבים שלנו עם יישוב יפה הרבה יותר מאשר הם יצאו מפה, וזו המטרה שלנו, לחזק את היישובים שלנו. בעזרת
השם, כבוד, יישר כבוד השם, חשוב מאוד.
אני אשמח גם לומר לכם, שאתמול והיום, מנהל מקרקעי ישראל יחד עם הרשות המקומית, משיווקנו, משווקים 850 יחידות דיור בשכונה חדשה מול מצובה. חברים, אנחנו... צועדים, צעדים גדולים מאוד, כדי לא לייצר לנו כאן נסיגה, וזה משהו של מצב לא טוב, אלא רק אנחנו חושבים...
להשקיע, זה הזמן להשקיע בשלומי עכשיו?
אני מציע לכל אזרח במדינת ישראל, הגבול השקט ביותר במדינת ישראל, יהיה שלומי בקו העימות. למה אני אומר זאת? שימו לב מה שקורה ביהודה ושומרון, מה שקורה באזור תל אביב, כל מה שיש. קו העימות יהיה קו של שקט וביטחון.
כמה עולה דירת 4 חדרים בשלומי?
דירת 4 חדרים, נכון לפני המלחמה, היום המחירים ירדו, אבל לפני המלחמה הייתה צבא סדר גודל של מיליון שקלים. דירות חדשות של 300 מטר מרובע הגיעו כבר ל-3 מיליון, הביקוש היה ממש חזק. היום אנחנו מוציאים, מנהל מקרקעי ישראל הוציא, 128 יחידות דירות צמודות קרקע, בעלות של פיתוח בלבד, של 220 אלף שקלים.
גבי, תגיד לי, שנייה, אני מתעניין בנדלן, שנייה, תגיד לי להקשיב מה הוא אומר.
הוא רוצה לעבור להם.
רגע, הדירות האלה שאתה מוציא עכשיו לשיווק, כמה עולה דירה?
מה שאנחנו מוציאים לשיווק כרגע לבני המקום, קודם כל הם ראשונים. 128 יחידות קרקע, של 300 מטר כל אחד.
300 מטר דירה?
לא, זה וילה.
חברים, בני ביתך. בנוסף 602 יחידות דיור של בלוקים,
בניינים.
דירות, בניינים של 9 קומות, וברמה האיכות של כל דירה מינימום
מיליון 100, שקל?
100 מטר.
מיליון שקל?
חל, זה יעלה סדר גודל של 1.3-1.4.
יפה מאוד.
מיליון שקל דירה בשלומי עכשיו.
1.3-1.4, לא פחות. מדהים. אבל כן יהיה דיור למשתכן, דיור בר השגה, סדר גודל של 800 אלף שקל לצעירים, יבואו לפה זכאים, יוכלו לקבל דירה ב-800 אלף שקל בשלומי, זה מדהים, בנוף יפה, מול מצובה, ים, ערים, כל מה שאתה רוצה.
וזה כל אחד יכול לקנות או שזה לבני המקום?
יהיה, כל אחד יוכל לקנות מתוך ה-600 יוכלו בני המקום, ואלה שיש מגיל 28 ומעלה, שזכאים במדינה, יכולים דווקא לבחור את שלומי. ו-50% לכלל המדינה, 300
דירות,
כלל המדינה.
תגיד לי רק שאלה אחרונה, לפני המלחמה, כמה תושבים חיו בשלומי? לפני המלחמה?
9,000 תושבים.
9,000 תושבים.
אוקיי. בעזרת השם שתגדלו ותפרחו.
אמן,
תצליחו.
אמן, אמן.
זה מה שיהיה בשנים הקרובות, אני בכל הכוח עושים את הכל ביחד, כדי ששלומי, נעריה ועכו, אנחנו נגדיל פה את הגליל, בסדר גודל של 500,000 תושבים, במדינה תעזור, ואין סיבה שלא תעזור.
אמן. תודה רבה, גבי נעמן, ראש מועצת שלומי.
יהיה לך חג חנוכה שמח. חג חנוכה שמח.
יקרים, אתם שלכם עושים עבודה טובה, ותמשיכו לחזק את הממשלה.
בוא, זה אתה לא צריך להגיד לי, ינון מגל, הוא מחזק אותה, הוא תוקף את האופוזיציה בחמת זעם,
גם סרי מחזק אותה בדרכו, שומעים אותו, מבינים שצריך לחזק את הממשלה.
גבי, הוא מחזק, צריכים לקרוא לו להפסיק לחזק כל כך, להרגיע, פחות לחזק.
סרי, תודה על הדברים החשובים.
היה רעיון אופטימי עם גבי נעמן, באמת, אנחנו מקווים, אני גם בטוח בזה שהגבול הצפוני יהיה מה, באמת, שקט, רגוע.
תודה.
יותר מהרבה מקומות בארץ.
את כל הרגעים, את אבק השריפה, את מהות החיים. קחי איתך את אותם הימים, את הרוח בשיער, מבטך התמים. קחי לאט את הזמן שחולף, מסע הוא נצחי, רק הנוף מתחלף. אל תפחדי, לפעמים זה כואב. אנחנו שני אנשים שלוקחים אל הלב. שונא פרדות וניתוקים, תקילת שנמחקים, הזיכרונות שאת לקחת ממני. שכחת אצלי את הכאבים, שכחת מזמן איך אוהבים, הזכרת לי כל הזמן את מה שאין לי. אוי 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 אוי, קריא מכאן את המילים היפות, את המבט התחמן וכמה חלומות. קריא אותי גם אם את יכולה, כי אחרי שתלכי את השיר ישמע מה. קחי לאט את הזמן שחולף, המסע הוא נצחי, רק הנוף מתחלף. אל תפחדי, לפעמים כשכואב הכל מסתדר, אל תוותרי על הלב. שונא
תני לתת פה קרדיטים בבקשה לשר פלסנר ושני רומנו, יישר כוח על כל מה שעשיתם פה בשעתיים המופלאות האחרונות. תודה לסתיו קורנס וטל אשל ולאסף חרמוני, אחיית לוק, לא לוק, לוק, ורעות מתיתיהו ארגון. תודה גם לברק סרי.
תודה רבה ינון.
רואה ברק בעיניים, יש לי ברק בעיניים.
חנוכה שמח, אנחנו נפגשים כאן מחר וביום רביעי בן
כפית. מי יציל אותי, מי יציל אותי?
ביום רביעי הוא חוזר.
לאן נגיע, לאן נגיע? שאני מתגעגע לבן כספית.
איזה שאלה.
חבר'ה, תהיו חזקים. ברוך השמש גשם, תהיו פעימים, שלום.